אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, השדה המגנטי של כדור הארץ הולך ונחלש באופן מסתורי, מה שפוגע בפעילותם של לוויינים ושל חלליות. כך עולה ממחקר חדש, מה גורם לתופעה המסתורית הזו והאם יש סיכוי לשנות את המצב מיד כל הפרטים. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארץ ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר ובשידור חוזר בשבע בערב במשך שעתיים, ובשעה הזו נעסוק בין היתר בפיתוח ישראלי מערכת הנשמה חדשנית שפותחה על בסיס מסקנות תקופת קורונה שעברה בימים אלה לשלב הייצור. מיד נדבר עם מי שפיתח את אותה מערכת הנשמה מסקרנת, וגם חוקרים הצליחו להשפיע על הבחירה החופשית של קופים באמצעות גלים אלכוהוליים, גלים אולטרסונים, מה שבסופו של דבר עשוי להוביל לפיתוח של טיפול בדיכאון בבני אדם. מיד נבין מה הקשר, וגם איך תינוקות שנולדים עושים את המעבר החד מתזונה דרך חבל הטבור לאכילת מזון. בשאלה הזו עוסק מחקר ישראלי חדש שגם הוא עשוי להוביל לפיתוח של טיפול, במקרה הזה טיפול למחלת הסוכרת, וגם לוחית חרס נדירה בת כ-3,500 שנה נמצאה באזור עוטף עזה על ידי ילד בן 6. מחר נזכיר, זה קורה, ארצות הברית חוזרת לשיגורים מאוישים מאדמת ארצות הברית. דאג הרלי ובוב בנקן יטוסו בחללית דרגון 2, קפסולה שתשוגר על גבי הטיל פלקון 9 של חברת ספייס איקס לתחנת החלל הבינלאומית במסגרת המשימה דמו 2. זה יקרה מחר, הם יטוסו לתחנת החלל, מין טיולון קטן שנועד לבדוק את המערכת. אפשר לעקוב אחרי השיגור באתר של ספייס איקס ובאתר של נאסה. בהצלחה כמובן לכל הצוות. האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה היא אלכסנדר לויקר, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן. אנחנו גם בספוטיפיי וגם באפל. מתחילים. השדה המגנטי של כדור הארץ הולך ונחלש באופן מסתורי, כך עולה מדוח של סוכנות החלל האירופית, ה-ESA. התופעה הזו כבר גורמת לשיבוש פעילותם של לוויינים ושל חלליות. חוקרים מעריכים שמדובר בתהליך שבסופו הכתבים יתהפכו. צפון יהפוך לדרום ולהפך. רגע לפני שמחת המצפן שלנו מאבדת את זה, אנחנו רוצים להבין מה קורה לשדה המגנטי שלנו. שלום לפרופסור רועי גרנות, חוקר במחלקה לכדור הארץ וסביבה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום.
בוקר טוב.
רגע לפני שנבין מה מחרפן, במרכאות או לא במרכאות, את השדה המגנטי, אולי תוכל להסביר לנו מה בכלל מחולל אותו, מה יוצר אותו?
אז פנים כדור הארץ, למעשה החצי הפנימי של כדור הארץ, בערך 3,400 קילומטרים הפנימיים של הכדור, מורכב מגלעין ברזלי, כאשר החלק החיצוני של החצי הזה הוא מורכב מברזל נוזלי. והברזל הזה זז, הוא בעצם תהליכי קונבקציה, כן? זרימה מורכבת בתוך הגלעין החיצוני גורמת ליצירה בסופו של דבר של שדה מגנטי.
זאת אומרת שהדגש הוא על תזוזה, אומנם מדובר כפי שאמרת בסלעים, אולי במצב מותח וכולי מתחתיים, אבל העובדה שכל הדבר הזה זז, זה מה שמחולל, נכון? אנחנו יודעים שצריך להזיז תמיד את
בדיוק, בדיוק כך, כן.
אוקיי, אז יש לנו שדה מגנטי, זה טוב לנו, נכון? שיש לנו שדה מגנטי באופן כללי, זה משהו שעוזר.
כן, אז השדה המגנטי הוא מצוין לנו, הוא מצוין בהיבט הפרקטי, כי הוא מהווה כמו סמיכה שמגינה על כדור הארץ מקרינה קוסמית, והוא גם מאוד מעניין מבחינה של, הוא נתן לנו דרך ללמוד על תהליכים שקורים בתוך כדור הארץ, כן? השדה המגנטי הוא מאוד מאוד דינמי, הוא משתנה בסקלות זמן שונות משניות ועד מיליוני שנים, והניטור, העקיבה אחרי השדה המגנטי מאפשרת לנו להבין מה קורה בתוך הגלעין החיצוני של כדור הארץ.
עכשיו, כשאני מחזיק מצפן, אז המחט נמשכת לצפון, אבל המגנטי, נכון? זה לא בהכרח הצפון, צפון של כדור הארץ הגיאוגרפיים.
לגמרי, השדה המגנטי, הקוטב הצפוני של השדה המגנטי נמצא כרגע בדרכו לסיביר, איפשהו מקנדה לסיביר, הוא נע בערך בקצב של 50 קילומטרים בשנה. הוא למעשה בשנים האחרונות קצב הנדידה שלו הולך ומתגבר. והתופעה הזאת התרחשה תמיד. זאת אומרת, אנחנו, מהרקורד הגיאולוגי אנחנו רואים שהתהליך הזה התרחש כל הזמן. בממוצע הוא מסתובב סביב הכתבים הגיאוגרפיים, סביב צירי הסיבוב של כדור הארץ, אבל לפעמים הוא גם מגיע עד לאזור קו המשווה, לפעמים הוא מתהפך לגמרי.
אז בואו באמת נדבר על התופעה הזו של היחלשות השדה המגנטי, ואז אולי באמת נדבר על האפשרות שהכתבים יתהפכו לנו. מה מחליש את עוצמתו של השדה המגנטי?
כן, זאת שאלה מצוינת שאנחנו לא באמת יודעים את התשובה עליה, האמת. הזרימה בתוך הגלין החיצוני היא כל כך מורכבת, ולא ברור לנו בדיוק מה שולט בירידה בעוצמה. אנחנו רק יודעים שהעוצמה של השדה המגנטי משתנה כל הזמן, היא לקראת היפוכים של השדה המגנטי היא נחלשת כמעט לאפס. זאת אומרת, העוצמה הולכת ונחלשת על פני 10,000 שנים, סדר גודל. השדה מתהפך, הקוטביות שלו מתהפכת, ואז הוא חוזר לעוצמתו הפחות יותר מקורית. אבל לעתים הוא גם, העוצמה נחלשת ואין היפוכים של השדה המגנטי.
אז לא באמת יודעים מה גורם להיחלשות הזו במקרה הזה, וזו ספקולציה, זה יכול להיות שהכתבים יתהפכו, וזה חלק מה...
נכון, אבל באותה מידה גם יכול להיות שהם לא יתהפכו. למעשה, מאוד קשה לנו, עד כדי בלתי אפשרי, לבצע תחזיות של מה תהיה עוצמת השדה המגנטי בעתיד, מעבר לטווח של עשרות שנים. זה קצת כמו, אם תרצה, זה כמו לדבר על אקלים כדור הארץ, על מזג האוויר של כדור הארץ, ולהגיד שאם בשבוע שעבר הייתה עלייה דרמטית בחום, אז בעוד חודש הטמפרטורה הממוצעת בישראל נגיד תהיה 60 מעלות. כמובן לא נכון, או קרוב לוודאי לא נכון, ואין לנו באמת יכולת לבצע תחזיות מעבר, של מזג אוויר מעבר למספר ימים. אז באותו אופן בדיוק, בגלל שגם המודלים של חיזוי מזג אוויר הם בעצם הם מודלים של זרימה באטמוספירה של כדור הארץ, גם המודלים של השדה המגנטי הם קשורים בזרימה בגלין החיצוני, ושם יש לנו עוד הרבה פחות ידע על התנאים הפיזיקליים השונים ששולטים בתהליך, ולכן אין לנו באמת יכולת לבצע כרגע את החזית, ולכן אם העוצמה של השדה המגנטי ירדה למעשה משהו כמו 1,000 שנים האחרונות, יורדת פחות או יותר בהתמדה, זה עדיין לא אומר שאנחנו יכולים להגיד משהו אינטליגנטי לגבי מה יקרה נגיד בעוד 1,000 שנים.
עכשיו, אני רוצה להבין, דיברת על העובדה שהשדה המגנטי מגן עלינו, אני מבין שגם לוויינים וחלליות מנווטים באמצעות השדה המגנטי, זאת אומרת כבר במאמר עצמו יש הצבעה על שיבוש הפעילות של הלוויינים שמקיפים את כדור הארץ ושל חלליות, כי אנחנו תלויים בשדה המגנטי לניווט?
זה יותר בגלל ברגע שהעוצמה של השדה המגנטי נחלשת, כן. אז אנחנו יותר חשופים לקרינה הקוסמית ולוויינים, בגלל שהם מסתובבים בגובה, איפה שהעוצמה של השדה המגנטי היא הרבה יותר חלשה ממה שמעוצמתה בפני השטח של כדור הארץ, אז הם הרבה יותר חשופים לקרינה הקוסמית הזאת, ואם היא מונח ונחלש, אז מן הסתם ההשפעה הזאת הולכת וגדלה, וזה גורם להפרעות באלקטרוניקה של הלוויינים.
אוקיי, אז נסכם את הדברים. השדה המגנטי של כדור הארץ הולך ונחלש. לא ממש יודעים מה גורם לירידת העוצמה הזו. בסופו של דבר, הדבר הזה יכול ליצור מצב שבו לוויינים וחלליות ייפגעו, האלקטרוניקה שם תיפגע כתוצאה מזה שהם יהיו יותר חשופים לקרינת השמש, שבדרך כלל השדה המגנטי כנראה מצליח לבטל. או לדחות, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב. אם הכתבים יתהפכו, זה כמובן יסקרן אותנו מאוד. זה משהו שכבר קרה בהיסטוריה האנושית, נכון? זה קרה כבר.
זה קרה כן. מאות פעמים. הפעם האחרונה התרחשה לפני 780 אלף שנים. ובממוצע, בעשרות מיליוני שנים האחרונות, היו משהו כמו 3-4 היפוכים כל מיליון שנים. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על קצב שכזה, אנחנו למעשה אמורים מתישהו... כאילו בתקופה הקרובה, כן, מה זה תקופה קרובה כשאנחנו מדברים על סדרי גודל גיאולוגיים, זמנים גיאולוגיים, אבל בעיקרון אנחנו בדפיציט והיינו מצפים לקבל עוד היפוך של השדה המגנטי במיליון שנים.
וואו, טוב, זה ודאי מסקרן ומטלטל. תודה רבה לך פרופסור רועי גרנות, חוקר במחלקה לכדור הארץ וסביבה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה.
תודה לך.
חוקרים הצליחו להשפיע על בחירה חופשית של קופים באמצעות גלים אולטרסונים, אלכוהולים. החוקרים הצליחו לראשונה להשפיע על קבלת ההחלטות של הקופים, במקרה הזה מדובר בקופי מקוק, על ידי שימוש בגלים אלכוהולים שעוררו אזור מסוים במוח שלהם. המחקר שנערך באוניברסיטת סטנפורד והתפרסם בכתב העת המדעי Science Advances, מהווה התקדמות משמעותית בהבנת אופן הפעולה של המוח והיכולת להשפיע עליו בכלים לא פולשניים, ומסמן תקווה לפיתוח טיפולים שיחליפו את התרופות הזמינות היום לסובלים מדיכאון או התמכרויות. שלום לראש המחלקה לנוירוביולוגיה במכון ויצמן למדע, פרופסור רוני פז, שלום.
שלום רב.
אנחנו נשמח קודם כל לשמוע על המחקר עצמו. איך הצליחו להשפיע על קבלת ההחלטות באמצעות בעצם צלילים או גלים אלכוהוליים?
השיטה היא בעצם מאוד דומה לשיטה שבה עושים אולטרסאונד בהיריון או בכל בדיקה קלינית אחרת. רק שמכוונים אותה בתדרים שונים לכיוון האזורים הנדרשים במוח. המטלה שהאחיות עשו במקרה הזה היא מאוד פשוטה, הם היו צריכים לבחור בכוונה בחומות על הפשוטה, הם היו צריכים לבחור בין איזה צורה על המסך הופיע קודם, ומה שהחוקרים הראו זה שכשהם מכוונים את גלי האולטרסאונד, שוב, זה מאוד דומה לאותם גלים שבהם משתמשים בכל בדיקת הריון סטנדרטית או בכל בדיקה קלינית סטנדרטית, עם קצת שינויים בעוצמה ובתדר, הם מצליחים לשנות, ליצור בייס בהחלטה של החיות, האם לבחור את צד שמאל או צד ימין. עכשיו, נדרשו כאן כמה דברים לדעת, אחד זה לאיזה אזור מוח לכוון את זה,
כן.
באיזה תדרים, באיזה עוצמות, ככה שהעוצמות יהיו מספיקות כדי להפעיל פעילות של רשת נוירונים מתאימה, אבל מצד שני לא תפגע, לא תעשה נזק לטווח ארוך יותר ברשת הזאת. אני כן אגיד, דרך אגב, אני אוסיף ממשר שהשימוש באולטרסאונד הוא כבר בשימוש, דרך אגב, על ידי חברה ישראלית מאוד מצליחה, שמשתמש בזה כדי להרוס אזורים במוח, לדוגמה במקרה של פרקינסון, שידוע שאפשר להיכנס מניתוח כירורגי, להרוס אזור קטן מסוים, וזה משפר את החיים של חולי פרקינסון קשים.
זאת אומרת, כמו סכין מנתחים או לייזר וכו', רק בצורה של גלים אלכוהוליים.
במקרה שהזכרתי של החברה הזאת ופרקינסון, כן, במקרה של המאמר הזה, וזה מה שיפה, זה שהם הצליחו בדיוק לא להשתמש בזה כמו סכין, אלא להשתמש בעוצמה מספיק נמוכה, כדי רק ליצור עוררות ברשת העצבית המתאימה, וככה להשפיע על ההחלטה.
אז רגע לפני שנדבר על המושג בחירה חופשית שאיכשהו השפיעו עליו כאן, מה הגלים האלה שהם שוב, אלה גלים אלכוהוליים, מה הם עושים לנוירונים במוח? זאת אומרת, איך הם מטפלים בהם?
זאת שאלה מצוינת, והתשובה לזה היא עדיין לא לחלוטין סגורה. יש כמה אופציות, כמו שאמרת, אלה הם בעצם גלי קול, רק פשוט בתדר מאוד גבוה. יש כמה היפותזות עיקריות. אחת היא שהם פשוט מעצם מאותם גלים שמזיזים, גלי קול שמזיזים את את התווך, שהם פשוט משנים את צורת הממברנה, כזה שהם משנים את צורת הממברנה, הכיסוי של התא, נפתחות תעלות יונים, והן מאפשרות זרימה של יונים בפנים, וזה כבר מקביל לאיך תאי עצם עובדים.
וואו.
בצורה אחת. יש היפותזות קצת יותר, קצת שונות, אבל העיקרון הוא דומה, שהגלים האלה מפעילים בצורה מולקולרית ספציפית תעלות מסוימות. אבל בעיקרון הנקודה נמצא בדיוק את sweet spot שבה אנחנו משנים את פני התא ככה שהוא יאפשר ליונים להיכנס ולצאת ולייצר פעולה נורמלית במרכאות, כמו שהוא היה מייצר אם הוא היה מקבל אם אזור מוח אחר היה אומר לו תפעל עכשיו בצורה הזו דווקא.
ושוב אתה גם מזכיר לנו שהמוח שלנו הוא כמה שהוא נראה מערכת ביולוגית מבעבעת וחיה, זה משהו שהוא חשמלי. מה שעובר שם זה בעצם חשמל.
מה שעובר במוח זה גם חשמל וגם אותות נורכימיים, השילוב כן. ביניהם הוא מה שהופך את המוח למאוד מורכב.
נכון, אז בוא נחזור באמת לעניין הבחירה החופשית, כי הרי הכותרת הזו, מה שגרם לנו לתשומת לב במחקר הזה, זה ההשפעה על הבחירה החופשית של הקופים. אני מבין שאנחנו בסופו של דבר רוצים לרתום את הטכנולוגיה הזו לטיפול באמת בדיכאון או בהתמכרויות, אבל בוא נדבר על השפעה על בחירה חופשית. מה הדבר הזה אומר? שאפשר לכוון גל כזה למוח ולהשפיע על ההחלטות שלי?
אז קודם כל בואו נעשה תיקון קטן, כרגיל ההבדל בין הספרות המדעית לתקשורת הוא גדול. הכותרת של המאמר לא מדברת בשום דבר על בחירה חופשית, היא מדברת על מה שנקרא choice behavior, שזה דבר שאנחנו עוסקים בו הרבה שנים.
זו בחירה התנהגותית, אוקיי, אוקיי, זה תיקון חשוב מאוד. לא מדובר בבחירה החופשית, אוקיי, אלא פשוט על שינוי התנהגות.
כן, בחירה חופשית זה נושא שהוא לא, אני חושב שהוא פחות לחוקרי מוח, הוא יותר לפילוסופים או משהו באמצע.
צודק לגמרי, אבל קצת ביאסת לנו את המאמר, אבל אתה צודק לגמרי, זה תיקון חשוב. לא, אתה צודק לגמרי.
הנקודה היא שכן אפשר להחליט על החלטות, במקרה הזה זה עוד מאוד מוקדם, זה החלטות נורא פשוטות, נורא מוגבלות במסגרת זה. השאלה הגדולה היא, יש פה שני דברים. אחד זה ההתקדמות של המאמר במובן הטכני, שהוא הצליח לייצר אולטרסאונד שמצד אחד מספיק חזק כדי לייצר שינוי במערכת עצבית, מצד שני לא יוצר נזק לאותה מערכת עצבית, ואת זה הם הראו בניסויים אחרי זה. הדבר שעדיין נשאר, ואומרים את זה בפירוש במאמר, זה להבין איך מערכת של נוירונים, מערכת עצבית מורכבת במוח, מייצרת החלטות הרבה יותר מורכבות. אם נדע את זה, אז אולי נוכל להשתמש בשיטות כאלה כדי להבין. אבל הנקודה החשובה היא, הם הראו יותר את הטכנולוגיה. הם לא יודעים עדיין, וכולנו לא יודעים עדיין, זה עיקר העבודה של התחום, להבין איך מיוצר החלטות הרבה יותר מורכבות, אם תרצה, תקרא לזה free will, איך זה מיוצג במוח כדי שנוכל להשפיע על זה עם טכניקות כאלה.
אוקיי, okay, ובסופו של דבר, השאיפה היא שאפשר יהיה לרתום טכנולוגיה כזו, באמת לטפל במקרים של דיכאון או התמכרויות, נכון? שוב, כפי שאמרת, בתדר הזה או בגל הזה, שהוא לא הורס את התאים, אלא הוא עושה משהו, עדיין לא ממש ברור מה, אבל בסופו של דבר אפשר יהיה לרתום אותו כדי לטפל באנשים שלוקים בדיכאון או בהתמכרויות. Yeah.
הוא מעורר את התאים בצורה שגורמת להם פעילות דומה לפעילות נורמלית, ואתה לחלוטין צודק, ה-next frontier, אולי ה-final frontier, הוא להבין איך המוח עובד ולשנות דברים, שוב זה אני משאיר לפילוסופים, כן, לא, אבל הדבר הבא הוא, בפירוש כמו שהיום עושים, מכניסים אלקטרודות ועושים deep brain stimulation, נוירוכירורגים בפרקינסון, בדיפרשן, סכיזופרניה, יש הרבה קליניקל טריאל שקוראים בזה. היתרון בדבר הזה הוא שהוא נון-אינבייסיב, אנחנו עושים אותו מחוץ למוח.
כן, לא פולשני, כן, בדיוק.
לא פולשני, תודה. לא צריך להיכנס לתוך המוח, לא צריך להחדיר חומרים לתוך המוח, זה גלי קול. האפקט שלהם הוא רגעי, וברגע שהוא קרה הוא זהו, לא קיים שם יותר. ושוב, השאלה היא האם אנחנו מוצאים את המקומות שבהם אם נגרה נכון, תהיה הקלה לחולי דיכאון, חולי פוסט-טראומה, סכיזופרניה, אולי אפילו אוטיזם וכן הלאה. יש כיוונים כאלה, שכרגע, כמו שאמרתי, קוראים עם שיטות פולשניות. זה קליניקל טרייל שרצים בכל העולם, וארצות הברית בעיקר, משקיעה בזה המון כספים. זה בפירוש נראה הנקסט פרונטיר של פסיכיאטריה. אני כן רוצה להגיד כאן, כי זה חשוב לי כחוקר מוח, זה לא רק שזה לא לוקח שום דבר מהפסיכולוגיה ההתנהגותית, להפך. המטרה היא לעבוד ביחד כדי לנצל גם עבודה התנהגותית שמצוינת שקורית עם חולים כאלה, אבל לעשות לאמפליפיקציה, הגברה, באמצעות אמצעים של כאלה.
כמו שמקובל גם היום הם טיפולים תרופתיים שהם לא מחליפים כמובן את ה...
נכון, מה ההבדל הגדול מאוד מאוד מאוד, למה אנחנו כל כך רוצים להגיע לטיפולים כאלה? טיפול תרופתי הוא בעיקרון טיפול סיסטמי, הוא משהו שאתה לוקח והוא מפעיל את כל הנורוטרנסמיטרים או כל הרצפטורים בכל המוח כמעט בלי הבחנה. דרך אגב, זאת הסיבה ללמה יש כל כך הרבה סייד אפקטס, תופעות לוואי שהן מאוד מאוד קשות לכל התרופות האלה. היתרון בשיטה כזאת זה שהיא מאוד מאוד ספציפית לאזור מוח שצריך לטפל בו, ולא משפיעה ולא גורמת תופעות לוואי, בתקווה כמובן שצריך להגיע לניסוי הקליני המתאים,
כן.
לא תעשה תופעות לוואי כל כך חזקות ותהיה הרבה יותר ממוקדת.
אז טוב, תודה לך על השיחה הזו, ראש המחלקה לנוירוביולוגיה במכון ויצמן למדע, פרופסור רוני פז, תודה.
תודה רבה.
לוחית חרס, בת כ-3,500 שנה, נמצאה באזור עוטף עזה על ידי ילד בן 6. הילד שמצא את הלוחית הוא אימרי אליה מקיבוץ נירים, שטייל באתר הארכיאולוגי תל ג'מה שבנגב הצפוני, על הלוחית הנדירה ציור של אדם שמוביל שבוי עירום כשידיו קשורות. ההורים של אימרי העבירו את הלוחית לאוצרות המדינה, ומי שחקר את הלוחית המסקרנת הוא סער גנו, ארכיאולוג מחוז אשקלון, רשות העתיקות. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
טוב, אנחנו נשמח קודם כל ללמוד מעט על התקופה שבה השתמשו באותה לוחית. 3,500 שנה, מי חי באותו אזור?
זו תקופה מעניינת מאוד. אנחנו נמצאים בתקופה הכנענית, כאשר כל ארץ כנען נשלטת על ידי השכנה שלנו מדרום מצרים, ובתוך ערי כנען יש סידור יישובים מאוד מאוד מעניין, שבו יש ערי ממלכה גדולות שבראשם עומד שליט מקומי. עכשיו אני שואל את השאלה איך יודעים את מה שאני אומר. אז ראשית, הממצאים הארכיאולוגיים משקפים את התיאור הגיאופוליטי שאני מספר, אבל יש עוד נתון אחד מסקרן מאוד שמגיע ממצרים, מאתר שנקרא אל אמרנה על גדות הנילוס, ושם נמצא ארכיון של יותר מ-350 מכתבים, ועליהם יש חלופה של בקשות ורצונות של אותם מלכים מקומיים מהממלכה המצרית, כאשר המלכים המקומיים מופיעים עם שמות ועם תארים.
וואו.
זאת אומרת שיש לנו פה סיפור מאוד מאוד מרתק על תקופה שנמשכה זמן די ארוך, מ-1550 עד 1200 לפני הספירה.
עכשיו, מה המשמעות של לוחית כזאת? זאת אומרת, למה היא שימשה? אני מבין ששוב נזכיר ציור של שני אנשים על הלוחית, אדם שמוביל אדם אחר כשהוא עירום, קשור, ככל הנראה שווה ושבוי. מדוע חרטו את הציור הזה על הלוחית? למה הלוחית שימשה?
אוקיי, אז ראשית, מה מתואר שם? מתואר באמת שבוי ושווה, כאשר אנחנו לאחר מחקר ארוך מעריכים שהשווה הוא אחד מהשליטים של אתר שבו נמצאה הלוחית, הוא תל ג'מה. אנחנו מכירים מאותם מקורות מצריים שתל ג'מה מזוהה עם העיר יורזה. זה אחת מהערים הכי חזקות שהיו בדרום כנען, ונשאלת השאלה מיהו השבוי. השבוי, ככל הנראה, הוא אחת משתי האופציות. בין הרי הממלכה הסתררו סכסוכי גבול על שטחים חקלאיים, מקורות מים או דברים מעין אלו, פחות או יותר על מה שנלחמים היום, וייתכן ויש לנו תיאור של סצנת ניצחון בין של אותו שליט מתל ג'מה על אחת מערים השכנות, אולי על עזה, אולי על אשקלון, אולי אפילו על לחיש שיותר רחוקה. זו אופציה ראשונה. האופציה השנייה היא אפילו מסירה יותר. אנחנו מכירים מהמקורות עם נוודי מאוד מאוד מוזר שקראו לו חבירו, ואותו עם נוודי למעשה התנקל לערים הגדולות ששכנו בכנען, וייתכן והסצנה הזו מראה שבוי או ניצחון על אותו עם חבירו באי שם לפני 3,500 שנים. לשאלה השנייה, למה שימש החפץ, זו שאלה מרתקת. אני מסב את הציבור להסתכל על החפץ במה שפרסמנו.
כן, אגב, אז באמת נבקש מהמאזינים והמאזינות פשוט לעשות גוגל, יש צילום של הלוחית הזו, שהיא אגב קטנה יחסית, נכון?
כן, כן, היא פחות משלושה סנטימטרים, אבל כשבדקנו אותה במעבדות הדיגיטליות של רשות העתיקות, ראינו שבחלק האחורי יש טביעות אצבע של האומן. ממש נותרו טביעות האצבע, זאת אומרת שהאומן לקח פיסת טין והכניס אותה לתוך תבנית כנראה מאבן, לחץ בחוזקה ולכן יש את הטביעות האצבע, ואנחנו צריכים לדמיין שהיו המון לוחיות כאלו שסודרו כנראה בשיבוץ על חפץ גדול יותר, ותיארו תהלוכת ניצחון של השליט מתל ג'מה על אויביו.
וואו, זאת אומרת, המטרה הייתה תיעוד ורצון לפאר את השליט באמצעות החריטות הללו.
בהחלט, אנחנו מכירים מהעולם העתיק, בעיקר ממצרים, גם מסופוטמיה, אבל גם אפילו מארץ ישראל, תיאורים של כיצד שליט מנצח את האויבים, זה מעין שקטי פרסומת של העולם הקדום.
וואו, עכשיו, אני מנסה להבין, לדמיין את העולם העתיק, 3,500 שנה לאחור, איפה עם ישראל נמצא באותה תקופה?
זו שאלה מצוינת. התיאור הראשון של עם ישראל שאנחנו מכירים כישראל, מופיע בכתובת אחרת ממצרים, כתובת שעליה מצוין גורם אתני בשם ישראל, והכתובת הזו היא משנת 1207 לפני הספירה. זאת אומרת שזה קצת מאוחר לתקופה שאנחנו מדברים, ויש די הרבה תיאוריות מאין צמח עם ישראל. כאשר קוראים את ספר הספרים, אנחנו רואים שהכנענים הם יושבי הארץ, שיש שבעה עמים בכנען עם שמות שונים. זאת אומרת שהחברה, גם החברה הכנענית לא הייתה הומוגנית, ונשאלת השאלה איך צמח עם ישראל, אבל זה אני חושב שהיא שאלה מורכבת יותר לזמן הקצר שיש לנו.
אבל ודאי התשובה גם עשויה לטלטל את המאזינים והמאזינות, אז נקדיש לזה יותר.
לכן אבל צריך לתאר את כל התמונה, כן.
מעניין מאוד. אז נחזור באמת על עיקרי הדברים. מדובר בלוחית חרס, קטנה יחסית, בת 3,500 שנה, שנמצאה באזור עוטף עזה, על ידי אמרי אליה, בן השש. הוא מצא את הלוחית, הוא מקיבוץ נירים, הוא טייל באתר הארכיאולוגי שבנגב הצפוני, תל ג'מה, על הלוחית עצמה, ושוב אתם מוזמנים לגגל, כי אין טוב ממראה עיניים במקרה הזה, ציור של אדם שמוביל שבוי עירום כשהוא כפות בידיו. טוב, כפי שאמר הארכיאולוג ממחוז אשקלון, רשות העתיקות צער גנור, איתו אנחנו מדברים, ככל הנראה הדבר נועד גם לתעד וגם לפאר את מעשיהם של המקומיים במסגרת מלחמה שהייתה שם על גבולות, מקורות מים וכו'. תודה רבה לך, סער גנור, ארכיאולוג מחוז אשקלון ברשות
העתיקות. תודה רבה, ותודה רבה לאמרי על הסקרנות.
לגמרי, נכון? ילד בן שש מקיבוץ נירים, תודה.
תודה רבה, להתראות.
איך תינוקות שנולדים עושים את המעבר החד מתזונה דרך חבל הטבור לאכילת מזון, מעבר שממש קורה ברגעים ספורים. בשאלה הזו עוסק מחקר החדש, שעשוי להוביל למציאת פתרון למחלת הסוכרת. מיד נבין מה הקשר בין שינוי התזונה הקיצוני של התינוק למחלה. את המחקר הוביל דוקטור רוני הלמן, יחד עם חוקרים נוספים מהרווארד ו-MIT, הדברים פורסמו בכתב העת סל מטאבוליזם, ואנחנו שמחים לומר לו שלום שלום לחוקר במחלקה לתזונה באוניברסיטה העברית, דוקטור רוני הלמן.
שלום, בוקר טוב.
כמובן שהשאלה איך באמת תינוקות עושים את המעבר האחד הזה, ממש ברגע שהם בוקעים מהרחם, הם עושים איזשהו מעבר מתזונה דרך החבל הטבור באמת לאכילת מזון, אז בואו נדבר על המעבר הזה, ואז נדבר על איך רותמים את המידע הזה באמת לפתרון למחלת הסוכרת, שבה גם אתה עסקת.
נכון מאוד, אני חושב שזו שאלה מרתקת, יש הרבה שינויים מאוד מאוד דרמטיים במהלך הלידה, שאחד מהם זה כמובן השינוי התזונתי, שבמהלך ההיריון התינוק בעצם ניזון בצורה קבועה דרך חבל הטבור, ופתאום ברגע אחד התינוק בעצם וכל האיברים של התינוק חווים בפעם הראשונה בעצם בחיים סוג של רעב, בעצם פעם ראשונה וצריכים להתמודד את זה.
שזו ההבחנה המעניינת באמת. התזונה או ההזנה דרך חבל הטבור היא קבועה, היא המשכית, נכון? הוא כל הזמן מקבל איזשהו טפטוף כנראה של מזון, סוכר וכולי, ופתאום הוא יוצא החוצה לאוויר העולם, ומכאן הוא באמת חווה מה שהוא לא חווה כנראה באותו עובר, וזה רעב.
נכון, וכמו שאתה מדמיין, זה בתחושה מאוד קשה, אבל גם האיברים בעצם צריכים, והתאים צריכים להתמודד עם, עם התהליך הזה בפעם הראשונה, והשאלה איך בעצם מתמודדים עם זה, וזו שאלה שהיא לא רק מעניינת קונספטואלית, היא גם חשובה שאנחנו רוצים לחקור איך אנחנו מתמודדים עם שינויים בדיאטה במהלך החיים. כולנו מכירים את חווינו מתישהו בחיים שלנו את חוויה של לעשות דיאטה ולדוגמה ולחוות שינויים רציניים במשקל בימים הראשונים, ואז פתאום אנחנו רואים שהגוף לומד להתמודד עם הדיאטה ולאזן את השינויים במשקל הדרמטיים. אנחנו לא כל כך אוהבים את זה, אבל זה קורה. התאים שלנו, האיברים שלנו למדים להתמודד עם שינויים קיצוניים, שזה שאלות קונספטואליות שמעניינות אותי.
אז זהו, אז בוא באמת נתחבר לנקודה הזו. אז איך מה שקורה, אם נשוב לרגע לתינוק שנולד, איך מה שקורה ברגע הזה קשור למחלת הסוכרת? מדובר מה, באיזון הגוף את הסוכר?
האמת שהקשר הוא טיפה יותר מורכב.
כן.
בעשור האחרון אנחנו חווים מהפכה במדע, שבה בעצם החוקרים למדו כיצד לייצר במעבדה, ממש מחוץ לגוף, לקחת תאים שאנחנו קוראים להם תאי גזע, ולייצר מהם תאים שונים לפי בחירתנו. לדוגמה, תאים שחסרים לחולי סוכרת, שהם תאי בטא שנמצאים בלבלב. אז כיום יש לחוקרים את היכולת לקחת תא, לדוגמה, מהעור שלך או מזרם הדם שלך, ובמשך חודשיים במעבדה, לייצר מיליוני תאי בטא.
זאת אומרת, הכוונה היא לכך שלוקחים איזשהו תא, מחזירים אותו למצב ההתחלתי שלו, טרום ההתמיינות שלו לתא ספציפי, ואז ממיינים אותו לתא שרוצים, במקרה הזה תא לבלב שחסר לי או בעייתי אצלי בגוף.
אם אתה חולה סוכרת, בדיוק.
שזה באמת תהליך מדהים. אז איך הנקודה הזו, ואני יודע שבנקודה הזו המחקר שלך עסק, אז איך זה קשור בהתמיינות תאי הגזע לתאים של הלבלב, איך זה קשור למה שקורה בגוף התינוק, וזה קשור?
שאלה מצוינת, וזה בדיוק הנקודה שבה אני הצטרפתי למחקר. מתברר שיש בעיה כללית בתחום הזה של המחקר, שהתאים שאנחנו יוצרים במעבדה, בגלל שאנחנו מחכים בעצם את ההתפתחות העוברית, הם מאוד דומים לתאים עוברים, לתאים של עובר לפני הלידה. ואנחנו לא בדיוק ידענו איך לעשות את הסוויץ' בין תאים עוברים שלא מתפקדים בצורה בוגרת, לדוגמה תאי בטא, תאי הלבלב, לא מפרישים אינסולין בצורה טובה, ולא הבנו איך לעשות את הסוויץ' הזה ולגרום להם לעבוד בצורה יעילה יותר. וכשאני הגעתי למעבדה, אני החלטתי ללמוד על התהליך הזה, ההפיכה של תאים תינוקיים לתאים עובריים, לתאים לאחר הלידה ולחכות את התהליך הזה במעבדה, וזה ועל ידי זה ליצור בעצם תאים יותר טובים שבעתיד הקרוב אני מקווה יוכלו להיות מושתלים לחולי סכרת.
וזה משהו שאפשר לעשות? זאת אומרת להמיר את התאים שמופקים במעבדה, אותם תאי בטא שמתמיינים לתאי הלבלב, זה משהו שאפשר להעביר אותם את הפאזה הזו לתאים שפועלים בדיוק כמו בדוגמה של התינוק?
כן, שאלה מעולה. אז אני חושב, מה שאני מצאתי זה בעצם שלתאים יש יכולת לחוש שינויים בסביבה שלהם. זאת אומרת שבמקרה של התינוק, התאים חשים את השינויים התזונתיים שמתרחשים במהלך הלידה. לדוגמה, את המחסור בנוטריאנטים, בחומרים תזונתיים במהלך הרעב, לדוגמה, וזה גורם להם להשתנות ולהיות יותר יעילים, פחות בזבזניים. לא לשחרר אינסולין, לדוגמה, שזה מה שמפריש הלבלב, בצורה קבועה, שזה מה שהם עשו עד היום בגוף העובר, כדי לתמוך בהתפתחות העובר, אלא לשמור אותו ולהפריש אותו רק כשהם מרגישים שיש סוכר בזרם הדם. ובעצם זה גרם לי להבין שהתאים שאנחנו מגדלים במעבדה, שעד היום, אפשר להגיד, התייחסנו להם כמו הבייבי שלנו, פינקנו אותם, וגידלנו אותם עם הרבה סוכר, עם הרבה חומצות אמינו, עם הרבה שומן, לגרום להם קצת לסבול, להרעיב אותם טיפה, ועל ידי בעצם חיקוי הזה של התהליך שקורה במהלך הלידה, הם בעצם שינו את התפקוד שלהם והפכו להיות יותר בוגרים. בעצם חינכנו אותם.
בדיוק, גם לפנק תאים במעבדה זה לא טוב. צריך למנן את הפינוקים האלה.
לפנק, זה לא תמיד.
לא תמיד טוב, והנה אתה הוכחת את זה. טוב, די מדהים, שימו לב, אז המעבר שמתרחש אצל תינוקות שנולדים, בין תזונה דרך חבל הטבור, שהיא באופן קבוע וכו', למצב שבו הם גם רעבים, הם נולדים, ואז אין להם תזונה כל הזמן וכו'. אז מה שקורה לתאים באותם רגעים שמתמודדים עם רעב, זה משהו שעשוי לסייע להמיר את אותם תאים שחוזרים להיות תאי גזע, ואז מתמיינים לתאי הלבלב שמופקים במעבדה. בקיצור, שורה תחתונה, זה משהו שיכול לעזור לחולי סוכרת בבוא היום. תודה לך על השיחה הזו, החוקר דוקטור רוני הלמן מהמחלקה לתזונה באוניברסיטה העברית. תודה לך.
תודה רבה, יום טוב.
פיתוח ישראלי, מערכת הנשמה חדשנית שפותחה על בסיס מסקנות תקופת קורונה. עברה בימים אלה לשלב הייצור, מדובר במערכת הנשמה חדשנית שעונה על האתגרים שהציב הנגיף בפני הצוותים הרפואיים ועולם המכשור הרפואי. אנחנו רוצים לומר שלום למי שפיתח את מערכת ההנשמה המודולרית הזו, מיד נבין מדוע, מודולרית עבור חברת פלייט מדיקל, פרופסור דודי רבד, דיקן הפקולטה לעיצוב במכון הטכנולוגי HIT חולון. שלום.
שלום, בוקר טוב.
אנחנו נשמח קודם כל להכיר את עולם מערכות ההנשמה, כי אני מבין שאתה התמודדת עם איזשהו צורך קצת שונה.
קודם כל אני חייב לתקן, המערכת עוד לא מיישמת, כי היא תולדה של 4 שנות פיתוח, שיצאה בצורה אירונית לשוק בתחילת מרץ. אז זה תיקון קטן למה שאמרת.
אוקיי.
שאר לחלוטין נכון. והדבר, התיקון השני, אני הייתי חלק מצוות פיתוח, מערכת הנשמה היא דבר מורכב מאוד מאוד.
אז בוא תסביר לנו למה, אני כמובן אנחנו שמחים על התיקונים האלה, אבל בוא תסביר לנו למה זה דבר מורכב, מה התפקיד שלה, מה היא עושה, האם לא מדובר במשהו שסתם איכשהו מכניס אוויר לתוך הריאות?
כן, תראה, בגדול באמת היו כל מיני המצאות עכשיו שהיו, פתקו מחשבים תוך 10 ימים, שאני קצת ציניות קורא להם משאבת אופניים עם מנוע. זה בכלל לא, זה מערכת הנשמה, היא מערכת שאמורה ללמוד את ה, צריכה להרגיש את החולה, ללמוד בעצם את אופן הנשימה שלו, ואז להנשים אותו בהתאם. זאת אומרת שהוא נושם, היא נושמת, שהוא נושף, היא פולטת, ותוך כדי זה היא מתחילה להכתיב לו ולשפר את היכולות נשימה שלו. צריך להבין שמערכת ריאות בריאה מכילה בערך 500 מיליליטר אוויר. חולי קורונה יש בערך 40% מזה, משהו כמו 200 מיליליטר אוויר. אז על הפער הזה המערכת מנסה לגשר, והיא למעשה לומדת אותו, ואז בהתאם לקריטריונים שהמפעיל של המערכת, הרופא, קובע, היא מתחילה להכתיב לו גם, ומנסה דרך זה שהיא מכניסה חמצן בלחץ יחסית גבוה, אבל מאוד מאוד מבוקר, כי אפשר גם לפוצץ ריאות, זה לא בעיה גדולה. והמכונה גם דרך זה מודדת את האלסטיות של הריאות ואת הלחצים, וככה היא יחד איתו כאילו מתחילה להנשים. צריך לזכור שהנשמה זה כבר פעולה, הנשמה בפעולה שהרבה פעמים חייבת גם להביא את החולה או את המונשם למצב של חוסר הכרה, של מצב של למעשה שהוא לא ער. ויש גם אחד התופעות שקורות גם בקורונה אבל גם במחלות ריאה אחרות, זה הצורך לשאוב את ההפרשות, גם אווירות מתמלות נוזלים, וכל המהלך הזה, יש הריאות בניות ממיליוני נקרא נדות, מעין תאים ש מקבלים את החמצן ומתמירים אותו לתוך מערכת הדם, והפוך את ה-CO2, עוזרות לפלוט אותו. והקורונה עצמה, אחד הייחודים, שהם פשוט מנטרלת את הנדות האלה, והמערכת הנשמה עוזרת גם להחיות מחדש וגם לאפשר את אותה הנשמה. זה בעצם המערכת, היא מערכת שצריכה להיות מאוד מאוד, גם כולל בדיקה של רמת החמצן בדם, זה מערכת שמאוד מאוד מתוחכמת, ולא לא פשוטה, לא בהפעלה ולא כמובן בפיתוח.
זאת אומרת שאם דמיינו איזה משהו שפשוט בצורה טכנית מכניס אוויר ומוציא, זה לא המצב, זה משהו שצריך להיות ביחד עם הגוף של החולה ולהיות רגיש להרבה מאוד פרמטרים כדי לא לגרום נזק.
ודאי, ודאי. זה גם אחת הסיבות שגם מערכות מהסוג הזה, הרגולציה שלהם היא מטורפת. הקטע של אישור של האורים והתומים בקט בדרך כלל ה-FDA האמריקאי, אבל גם רשויות רגולציה אירופאיות, ה-CE, הן מאוד מאוד קפדניות, וזה תהליכים מאוד ארוכים ומורכבים של ניסיונות. המערכות האלה עומדות ברמת תקינה מאוד מאוד גבוהה.
ורק בוא עדכן אותנו באמת, איפה מערכת ההנשמה הזו שפיתחתם נמצאת כרגע? זה כן נכנס לשלב הייצור, נכון?
כן, כן.
כן, אוקיי.
לשלב הייצור, הייחוד של המערכת הוא בעצם במודולריות שלה, כלומר, מה שקורה, יש היום למעשה שלוש סביבות הנשמה, אפשר לקרוא לזה. אחד זה כמובן יחידות טיפול נמרץ בבתי החולים, סביבת הנשמה השנייה היא הטרנספורטיישן, האמבולנסים, במסוקים, בכל המערכות שמשנעות חולים ממקום למקום. והזירה השלישית היא תחום שמאוד מאוד מתפתח בשנים האחרונות שנקראת הום קר, זאת אומרת טיפול ביתי, עקב סיבות שלא כדאי להתחיל להיכנס אליהם, יש יתרונות גדולים מאוד איפה שזה ניתן לטפל בחולה בבית.
והמכונה הזו כן מסוגלת בשינויים קלים יחסית לשנות תפקיד או לשנות פונקציה.
נכון, זה היחוד שלה. היא בשינוי של מספר מאוד קטן של חלקים,
וואו.
היא משנה, היא משנה את הזירת, את ה... כי מצד אחד, גם ברמה העיצובית, היא מצד אחד צריכה להיות, כמובן, כמו מכשור רפואי בכלל, צריכה להיות אמינה ברמות על, ומצד שני, צריכה גם להקרין את זה מצד אחד, וברגע שהיא נכנסת הביתה, היא חייבת, לא חייבת, אבל יש רצון גדול שהבית לא יראה כמו בית חולים.
לגמרי, אנחנו נסתפק בדברים האלה, תודה רבה לך, דיקן הפקולטה לעיצוב במכון הטכנולוגיה HIT חולון, פרופסור דודי רבי, תודה רבה לך. פינת האבולוציה שלנו, והיום נדבר בפינה על הגודל. שלום לפרופסור אריאל צ'יפמן, ראש המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. שלום.
שלום, בוקר טוב.
אז בואו באמת נדבר על מה שקרה לנו באופן כללי לבעלי חיים במרוץ האבולוציה. האם גדלנו? האם קטנו? יש יתרון אבולוציוני בגודל או בהפך מזה?
כן, אז אחיין בן ארבע שלי בדיוק היה לי מולדת שבוע שעבר, ובמשך שבועיים נכנסו לדבר כל הזמן על זה שהוא יהיה גדול, שהוא יהיה גדול. זו איזושהי שאיפה של כולם להיות גדולים, כולנו רוצים כל הזמן להיות יותר גדולים. מסתבר שגם אבולוציונית זה די נפוץ, יש, באמירה כללית, יש יתרון תמיד ללהיות גדול יותר. אתה גדול יותר, אז אתה מתמודד יותר טוב עם טורפים, כלומר, אתה יכול להיות כל כך גדול שלא ירצו לטרוף אותך, או אם אתה טורף, אתה יותר גדול מהטרף שלך ויכול לטרוף אותו, וכמובן שיש כאן איזשהו מרוץ, כי ככל שהנטרפים נעשים גדולים יותר, אז הטורפים רוצים להיות גדולים יותר, לא רוצים, אלא יש להם יתרון להיות גדולים יותר, וכאמירה כללית, לאורך זמן, אם אנחנו מסתכלים על שושלת אבולוציונית מסוימת, יש נטייה להיות יותר ויותר גדולים כל הזמן.
שכנעת, אבל יש גם צד אפל לגודל? זאת אומרת, יש גם חסרונות?
אז קודם כל, באבולוציה תמיד זה מערכת של איזונים ובלמים, כמו שאומרים אצלנו. ככל שאתה גדול יותר, אז יש גם בעיות בלהיות גדול יותר. חלק מזה זה דברים פיזיולוגיים. ככל שאורגניזם גדול יותר, אז הוא צריך כמובן לאכול יותר. אבל מצד שני, יש עניין של שטח פנים לנפח. ככל שחיה גדולה יותר, אז יש לה יחסית פחות שטח פנים, ולכן היא פחות מאבדת חום לסביבה. למשל, תופעה מאוד מוכרת, מה שנקרא כלל ברגמן, שככל שהולכים לאזורים קרים יותר, או אזורים צפוניים יותר בחצי הכדור הצפוני, מוצאים חיות יותר גדולות. נשווה למשל בין הזאב שלנו, שגודלו בערך 15 קילו, לזאב של צפון אירופה, שמגיע ל-50-60 קילו, וזה אותו מין, זו אותה חיה. פשוט באזורים צפוניים יותר, הם נוטים להיות גדולים יותר. אנחנו רואים את זה גם גם באוקיינוסים, באזורים קרים יותר, יש חיות יותר גדולות. אבל ככל שאתה גדל, אז גם מתחילות להיווצר בעיות. למשל, בפרוקי רגליים,
כן.
שאין להם מערכת נשימה יעילה כמו שלנו, יש איזשהו גבול עליון לגודל.
כשאתה מדבר על פרוקי רגליים, רק תזכיר לנו, אתה מדבר על חרקים?
חרקים וקרוביהם.
כי מה, יש, המערכת הנשימה שלהם לא מאפשרת להם לגדול?
אין להם מערכת הובלה. כן. אין מערכת הובלה שמובילה חמצן לכל הגוף, ולכן ככל שהם גדולים יותר, אז החמצן לא מצליח להגיע למרכז הגוף, ובעצם זה החסם העיקרי לגודל.
מזל, לא? שלא יבוא ג'וק בגודל כלב פה, ואז אכלנו אותו בגדול.
נכון, כיום לא, אבל אם אנחנו חוזרים אחורה 300 מיליון שנה, כשאחוזי החמצן באטמוספירה היו גבוהים יותר, פרוקי רגליים היו גדולים יותר. אבל לכאורה אתה יכול לומר שטוב, אם יש יתרון להיות גדול, אז כולם יעשו יותר ויותר גדולים, וככל שאבולוציה תתקדם, נמצא את עצמנו עם חיות יותר ויותר ענקיות. אבל ככל שאתה גדול יותר, אתה גם הרבה יותר פגיע. חיות גדולות יותר הרבה יותר רגישות לשינויים בסביבה, הרבה יותר מועדות להכחדות. אנחנו יכולים לראות את זה אפילו בטווח כמעט היסטורי, לפני כ-15 אלף שנה, כשהגיעו בני אדם לצפון אמריקה. החיות הראשונות שנכחדו היו החיות הגדולות. אז בצפון אמריקה שלפני כמה עשרות אלפי שנים היו ממוטות, והיו זאבי ענק, והיו עצלני ענק, והם היו הראשונים שנכחדו כשכל המערכת האקולוגית התערערה עם הכניסה של הטורף החדש. גם הדינוזאורים, כשהייתה הכחדה הגדולה של הדינוזאורים.
באמת שאנחנו צודק, ואנחנו גם בתחילת השעה הבאה נדבר על הטירקס, ואתה לגמרי צודק שהנה, הגדולים ביותר נכחדו.
נכון, והם נכחדו בגלל שהם לרוב במספרים נמוכים יותר. זאת אומרת, ככל שהחיה גדולה יותר, אז האוכלוסיות של הקטנות יותר, ולכן שינויים קטנים וערעורים קטנים של המערכת גורמים להכחדה בהעדפה של חיות גדולות.
וואו, טוב, אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה, אבל בכל זאת חשוב לי שתענה על השאלה, הגודל זה משהו שהוא כן משתנה. זאת אומרת, יכול להיות תיאורטית שהאדם יתכווץ במרוצת מיליוני השנים הקרובות, או יגדל וכו'. זה משהו שהוא לגמרי קורה.
כן, גודל, כל תכונה שיש לה שונות באוכלוסייה, יכולה להשתנות במהלך האבולוציה.
טוב, זה באמת.
אז אם האוכלוסייה מגוונת, אם יש יתרון לגודל מסוים, אז עם הזמן זה יכול להשתנות, אבל אנחנו יכולים אולי בשבוע הבא נדבר על תהליכים שגורמים דווקא להתכווצות.
מעניין. אז הנה הנושא שלנו לשבוע הבא. תודה רבה לך, ראש המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית, פרופסור אריאל צ'יפמן. תודה לך.
תודה לך, נתראות.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, מה הפך את הטירקס למלך הדינוזאורים ולמי שנמצא בראש שרשרת האמזון דאז כמובן? בשאלה הזו עוסק מחקר חדש, לא השיניים, לא השאגר או עמד שלו, מיד התשובה מפתיעה. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, תוכנית המדע והידע של ישראל, אני דודו ארץ, ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים, וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום בשבע בבוקר, ובשידור חוזר בשבע בערב. במשך שעתיים בשעה הזו נעסוק בין היתר במציל עם ספידו, חסקה ובינה מלאכותית. לראשונה בישראל, טכנולוגיה חדשנית המבוססת על בינה מלאכותית ועיבוד תמונה. פרי פיתוח ישראלי תסייע למנוע מקרי טביעה בים ותוצב בחוף פלמחים. וגם כל האמת על אליהו הנביא. וגם מחר זה קורה, ארצות הברית חוזרת לשיגורים מאוישים מאדמת ארצות הברית, בוב בנקן ודאג הרלי. יטוסו בחללית של חברת ספייס איקס, החללית היא דרגון 2, עם קפסולה שמשוגרת על גבי הטיל פלקון 9 של ספייס איקס, לתחנת החלל הבינלאומית. זה מין טיולון לחלל בקטנה, שם המשימה דמו 2, ואתם מוזמנים לעקוב אחרי השיגור באתר של ספייס איקס ובאתר של נאסה, בהצלחה כמובן לשני האסטרונאוטים הוותיקים. האורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אלכסנדר לויקר, על הביצוע הטכני די-ג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט, בכל זמן ובכל מקום, באמצעות היישומון של כאן, גם בספוטיפיי, גם באפל. בואו נתחיל. מה הפך את הטירקס למלך הדינוזאורים ולמי שנמצא בראש שרשרת המזון? לא הלסת מתברר, לא השיניים ולא הקול הרועים שלו, דווקא הרגליים הארוכות והדקות שלו. כך עולה ממחקר שהתפרסם בכתב העת פלוס וואן. אנחנו מיד נבין מה הקשר בין רגליים דקות וארוכות לבין העובדה שהוא נמצא למעלה למעלה בראש שרשרת המזון, הוא מסוגל לטרוף רבים שנמצאים מתחת כמובן. שלום לפרופסור רבקה רבינוביץ' מהאוספים הלאומיים לטבע של האוניברסיטה העברית. שלום.
שלום.
אני אשמח ללמוד על הקשר הזה בין הרגליים הדקות והארוכות שלו לבין מה שהפך אותו למי שנמצא בראש שרשרת המזון, ובעיקר מה הקשר בין מבנה הרגליים הזה ליכולת שלו לצעוד במשך שעות.
טוב, אז בעצם המאמר הזה הוא מאמר נוסף בשרשרת רבה מאוד של מאמרים שמנסה להבין את התנועה של בעלי החיים הגדולים האלה, בעיקר לא רק, שמשתמשת בכל הידע שישנו קיים. זאת אומרת, מה יש? יש לנו עצמות, יש קצת עדויות לגבי, יש אבל הרבה מאוד מפלגים שלמים שזה חשוב, יש הרבה בעלי חיים שונים באותו סובב, יש ידע על הסובב, ואת כל זה ביחד מנסים לחבר לתמונה אקולוגית שלמה על מה היה בעבר. אז אמנם זה זכה לפרסום רב, אבל למעשה זה, המחקר הזה מנסה בצורה מאוד פרטנית לקחת את כל התכונות האלה, כולל היקף העצם, אובי העצם, סך הכל גודל הגוף, והרבה מאוד מידול של תנועה. יש פה שימוש בהרבה מאוד מדדים, שמשתמשים בהם מהתנגדות המים לסתירה ששטה בהם, ועד כוחות פיזיקליים נוספים על מנת להבין איך הייתה התנועה. וישנו ויכוח כבר שנים רבות גם בעצם שמסתכלים היום על טורפי על, מה יותר יעיל להיות. לרוץ מרחק רב למשך פרק זמן ארוך, אבל לא כל כך מהר, או לרוץ ספרינטים קצרים במהירות יוצאת מן הכלל. ולמעשה, כל פעם יוצאת תיאוריה חדשה שאומרת איך הטורף על הזה, שהוא בעצם קבוצה של טורפי על, והיו עוד טורפי על, כן, זה הטורף על האחרון שנשאר בעקודה של דינוזאורים וחי הרבה מאוד עשרות מיליוני שנה, איך הוא עשה את זה. ולמעשה, מה שמיוחד במאמר הזה זה שנלקחו נתונים מהרבה מאוד מינים, מהרבה מאוד סוגים ומינים, כל מה שאפשר היה פחות או יותר לקחת כדי להבין את מכלול התמונה. זאת אומרת, יש פה אנליזה רבת משתנים, מה שנקרא, אבל יש פה גם הרבה הנחות, צריך להגיד את האמת. זאת אומרת, יש פה הנחות מה היה, איך אתה מחשב משקל גוף, כמה בשר היה, יותר שרירים, זה מה שנקרא מסת הגוף.
וזה משהו שאפשר לדעת, לגלות, כי אני משער שמקסימום מה שאפשר למצוא זה שלד.
נכון, אבל בגלל שמוצאים הרבה שלדים שלמים, ובגלל שמוצאים הרבה שלדים שלמים בגילאים שונים, צעירים, בוגרים, שזה מאוד חשוב, ובגלל שיש יכולת לנתח את המבנה של העצם, זאת אומרת, אפשר לעשות, כמו שעושים היום מסת עצם, מה המשקל האידיאלי או האפשרי או המקסימלי והמינימלי, משחקים כל הדבר, שעצם יכולה לשאת. ואז אפשר לעשות את החישוב על כל ה... אפשר... הלו?
כן, כן, אנחנו איתך.
אפשר לעשות את החישוב על כל הגופה השלמה, על כל הפרט השלם. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד משחקים, הרבה שימוש בתלת מימד של היום, הרבה שימוש במידול שמאפשרים להגיע לתוצאה אפשרית, ולכן בסוף נוצר ביקוח.
אז זהו, אז בהנחה שאנחנו הולכים עם כותבי המאמר, אז מה היתרון הגדול ברגליים ארוכות ודקות? למה זה היווה יתרון עבורו יחסית לאחרים שהיו סביבו?
אז הדגש דווקא במאמר זה לא כשקוראים את מה שפורסם על המאמר, אלא כשנכנסים לנבחי המאמר למעשה, מה שהם רוצים להגיד שהטירנוזאור רקס היה מסוגל לרוץ מרחקים קצרים מהר, והייתה לו יכולת לעשות מין סיבוב כזה במקום, כמו איזה שחקן כדורסל, אני מניחה.
כן, היה לו תמרון כזה?
היה לו תמרון לפי החיבור בין הגפיים, כמו שציינו בברך, או כמו שציינו בעלי חיים אחרים. ולכן... להפך, אומרים שם, לא ישתלם, זאת אומרת, לא כל מי שיש לו רגליים ארוכות הוא שחקן כדורסל טוב, אז זה מאוד עודד אותי המאמר הזה. למעשה, מה שחשוב זה האסטרטגיה שלו, כיוון שהוא היה כל כך גדול,
כן.
הוא יכול היה להפסיד אם הוא היה נתקל בבעל חיים שפי שלוש גדול ממנו וסתם נפצע. אז הם מנסים להוכיח שהוא היה מסוגל דווקא לא בגלל שהוא לא רץ הכי מהר שיכול היה, כי זה לא משתלם מבחינה אקולוגית, נאמר ככה, ולכן הוא רק השתמש ביכולת הזאת לרוץ למרחק קצר מהר, כמו שהרבה טורפים עושים. הם בעצם מחכים, נכון, השחרור מזון שלהם זה שמתבוננים, ואז הם מזנקים. לא כולם מעיפים את הטרף בריצה אחריהם. יש כמה שיטות של שחרור מזון, של טורפי על, והם בחרו אותה, לפי הנתונים זה נראה להם זה יותר מתאים, כי אנחנו פה מדברים על בעלי חיים בגודל גוף ענק. כל מיני אנליזות, כל מיני מדדים שהולכים עד טון, מעל טון הכל משתנה. הכל משתנה בביולוגיה.
עכשיו,
אני
בבקשה.
והעניין הוא שכל המדדים האלה, הם מנסים לקדם את הרעיון הזה, שלא רק שהם זה הסוג הטריפה שלהם, אלא הם גם טרפו בקבוצה. שזה מאוד נועז ללכת מעל כזאת, אבל אנחנו במדע עושים את זה. אז זה משהו שכבר ראינו בכמה וכמה קבוצות שונות, שהעניין הקבוצתי הזה יש לו משמעות מאוד גדולה. אם אתה נטרף, אז אתה רוצה להיות בקבוצה, ואם אתה דוגר על הביצים, יש איזה יתרון וכו' וכו'. אלה, מתוך האנליזות המשעממות האלה של המספרים, הם מגיעים לתובנות האלה. אז זה בעצם...
עכשיו, מה בעניין...
זה מתפתח עם מאמר אחר שאמר משהו אחר לפני שנתיים.
אוקיי, עכשיו, בואי נדבר ברשותך על החיסכון באנרגיה, ואולי הצורך של טירקס לאכול פחות מחברים בגודל דומה. שהיו דאז, עם הנקודה הזאת מסכימה?
תראה, הם מנסים להראות את זה מבחינת הכדאיות במרכאות.
כן.
מבחינת הכדאיות שאפשר, יש טווח, בגלל שאנחנו עושים את כל הנתונים האלה, לגודל גוף מסוים יש טווח כמה הוא צריך לאכול. אפשר לאכול פעם בכמה זמן הרבה, אפשר לאכול כל פעם קצת, ויש ויכוח מה חייבים לאכול. זה דבר שאנחנו מסתכלים על האדם הקדמון, מה האידיאלי או מה המקסימום והמינימום. אז בתוך הטווח הזה הם אומרים שהם יכולים להסתדר בטווח יותר רחב, ולצוד בקבוצה כדי לא להסתכן בפציעה, ולא לבזבז את האנרגיה בריצה מהירה, אלא להתמקד לאורך זמן, אלא להתמקד במין ספרינטים כאלה. אז כל זה ביחד עושה את זה הרבה יותר משוכלל, כן? טורף עוד יותר משוכלל, לדעתם כמובן.
וואו, טוב, נשמע שיש הרבה סימני שאלה והרבה השערות שעליהן מסתמך מאמר כזה שמעלה טיעונים או מחקר כזה, ובסופו של דבר לא יהיה מילוט מליצור טירקס במעבדה, ומה כבר יכול להשתבש?
אני מעדיפה שיצור בעלי חיים אחרים קודם.
כן, אני לא תלוי מה, כי מדובר באטרקציה, לא, פשוט בהמשך לסדרת הסרטים
כמובן. יצרו, הרי כל הסדרות האלה יוצרו,
כן, וכל פעם... בדיוק.
לא, אבל בסך הכל המאמר מתבסס על המון מידע, המון המון המון, המון נתונים והמון הסברים, זאת אומרת, אתה יודע, זה יצא לתקשורת בתור מה שהכי נשמע מושך, אבל המאמר מרובה נתונים, יש לציין. מרובה נתונים.
וואו, טוב, תודה רבה לך, פרופסור רבקה רבינוביץ' מהאוספים הלאומיים לטבע של האוניברסיטה העברית. תודה. והיום בפינת התנ"ך שלנו, כל האמת על אליהו הנביא. האם באמת מדובר בסב חביב? מה באמת מסופר עליו בספר מלכים? ומדוע הוא מגיע לכל ברית מילה? כי הרי אנחנו מכירים, כיסא אליהו, ברית מילה וכו'. שלום לדוקטור אילנה בקסיס, שדרן העסקי דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום. חומריו המרתקים נמצאים באילן.abc.co.il. שלום לך.
בוקר טוב למאזינים ולך.
טוב, בוא באמת נפתח את דמותו, נפתח על אליהו הנביא ונדבר על דמותו. אני חושב שכל אחד, כל מי שלמד עליו וכולי, אנחנו קצת מעריצים אותו, לא?
כן, בהחלט, וזה באמת תהליך מרתק, איך מרוצח המונים הוא הפך לסב חביב.
רוצח המונים, אליהו הנביא? שמע, פעם ראשונה שיש כותרת בתוכנית שעוסקת בתנ"ך.
בהחלט, עכשיו תקשיב, אליהו פרץ לזירה במלאכים. ממש ככה, הוא מלאכים א' פרק י' ז', הוא הכריז על בצורת קשה, באמת גרם לסבל איום ונורא לעם ישראל, לאחר מכן הוא ברח לנחל קרית, יש שם סיפור על עורבים שקלקלו אותו בלחם ובשר, ואחרי שהנחל יבש הוא עבר לעיר צרפת, זה שרפן של ימינו ליד סידון, הוא חולל שם את נס קד הקמח וצפח את השמן, החיה את בן האלמנה, אם את זוכר דודו, נעמי שמר כתבה שיר על זה בדיוק, קד הקמח לא תחלה וצפח את השמן לא תחסר, והוא חזר לממלכת ישראל ושם ערך תחרות בקרמל, הייתה תחרות בין אדוני לבין הבעל. לפי, כלומר בין אליהו נביא אדוני לבין נביא הבעל, ולפי תנאי התחרות, מי שיוריד אש מהשמיים הוא האל האמיתי. וכמובן אליהו ניצח, ושים לב מה קרה דודו.
כן.
וירא כל העם ויפלו על פניהם ויאמרו, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, ואומר אליהו להם, תפסו את נביא הבעל, איש אל ימלט מהם. מדובר ב-450 איש, כן? ויתפסום ויורידם אליהו נחל קישון וישחתם שם.
מה? ושים לב.
450 אש דודו נשחטו על ידי אליהו.
כן, כמה דבר ונהיה רוצח המונים. כתבת תחקיר מטלטלת.
דודו, זה רק החלק הראשון, חלק אחר. איך אומרים? הוא דורך על גופות והם עוד לא נגמרו. ועכשיו, לאחר שהוא שחט את נביא הבעל, ואחרי שאיזבל, אשתו של אחיו נורא כעסה, הוא נמלט לחורב אל נקרת הצור. עכשיו, שים לב דודו, איך בונים אותו כמשה שני, שגם היה בחורב ונקרת הצור. ובחורב אלוהים שאל אותו, מה לך פה אליהו? עכשיו, על פניו שאלה מוזרה, הלא אלוהים אמר לו ללכת לחורב, ברור, אבל הכוונה היא אחרת.
כן.
אליהו, מה אתה עושה פה במדבר ולא יחד עם עם שכל כך זקוק לך? ואז אליהו הושיב תשובה רגוזה, ויאמר, כנו קינאתי לאדוני אלוהי צבאות, כי עזבו וריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו ואת נביאיך הרגו בחרב, ויוותר אני לבדי, ורבשו את נפשי לקחתה. עכשיו, התשובה לא מדויקת בלשון המעטה, בוא נאמר ככה. לא כל בני ישראל עזבו את הברית, והוא לא הנביא היחיד שנוסע.
כן, הוא הגזים?
נגזים לחלוטין, כתוב לנו שהכביעו 50-50 ו-7,000 איש, ואז אלוהים התגלה אליו במופע מרשים, ואז הוא אמר, מה לך פה אליהו? ושוב אותה תשובה, קנו קינאתי ובני ישראל זו בריתך, ורק
לא רק רוצח המונים, גם מגזים.
הוא מגזים, ולמעשה אליהו לכלך על עם ישראל, שבסופו של דבר אליהו הודח מתפקידו, והוחלף על ידי שלושה, בן הדד מלך הרם, יהוא מלך ישראל, ואלישע כנביא תחתיו, חזל מאוד מאוד לא אהבו, זה מתקשר לברית, שאליהו לכלך על עם ישראל, ישמיט את עם ישראל, בטח בהשוואה למשה. עכשיו, משה בכל מצב התייצב לצד עם ישראל, אני מזכיר לך דודו, לאחר חטא העגל, אדוני רצה להשמיד את העם, ולהתחיל הכל מחדש עם משה. אבל משה סרב בכל תוקף ואמר, מכני נא מספרך שכתבת, ספרך זה ספר החיים, כן? כלומר, אם אתה הורג אותם, תהרוג אותי, אני לא מוותר. עכשיו, אליהו ישמיץ, אמר, כי עזבו את בריתך בני ישראל, ושים לבינה המדרש, איך חזל, מה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, כשאין ישראל עושים ברית מילה, עד שאתה רואה בעיניך, מכאן התקינו חכמים שיהיו עושים מושב כבוד למלאך הברית, זה אליהו. כלומר, אליהו שלכלך על עם ישראל שעזבו את הברית עם אלוהים, הוא בעצם קיבל עונש, שבכל פעם שתינוק חדש נכנס בבריתו של אברהם אבינו, הוא חייב להיות שם ולראות במו עיניו
די.
שעם ישראל לא עזב את הברית עם אלוהים.
ואכן מדובר בעונש, כי ברית מילה זה אירוע בדרך כלל בצהריים, שצריך לעצור את העבודה, עזוב את זה שצריך להיות נוכחים בטקס שהוא קשה לצפייה כמובן.
נכון. וככה מברית מילה לברית מילה, אליהו בעצם מחזיק סיגינס באכילת בורקסים ממש. אבל אנחנו פה עוד ממשיכים. שים לב, לאחר מכן סופר על אחזיה מלך ישראל, שנפצע ושלח לדרוש לא באדוני אלוהי ישראל, אלא בבעל זו ולא עקרון. אליהו נשלח לפגוש את שליחי המלך ולנזוף בהם על עצם הפנייה לבעל זו ולא לאדוני אלוהי ישראל. השליחים שבו למלך, ואז הוא הבין שאליהו עצר אותם וביקש לדבר איתו ישירות. ואז המלך שלח שר 50 ואת חייליו, כלומר שלח פלוגה עם מפי לקחת את אליהו, אבל התוצאה הייתה שונה מהמתוכנן, שים לב. וישלח אליו שר 55 ואל אליו, והנה יושב על ראש ההר וידבר אליו איש האלוהים. המלך דיבר, רדע, ינו בו, ויענה אליהו וידבר אל שר 50. ואם איש האלוהים אני, תרד אש מן השמיים ותאכל אותך ואת חמישך, ותרד אש מן השמיים ותאכל אותו ואת חמישיו. אליהו פשוט שרף 51 חיילים מצבא ישראל.
די.
ואחרי זה משלחת של עוד 50, גם אותם הוא שרף. הוא שרף 102 חיילים, את המשלחת השלישית הוא לא שרף. הוא לא רק רצח את שחט את הנביא הבעל, הוא גם שרף 102 חיילים מצבא ישראל. בסופו של דבר, ואתה אומר, רגע, איך הבן אדם הזה הגיע להיות סבא חביב, ופה מגיע
תמיד נכון, בעלילה. נכון, זו שאלה מצוינת, איך הוא עבר תהליך של מיתוג מחדש, של להיות סב, שאני בכלל לא זכרתי את הסיפורים האלה.
כן, זה כישלון של מערכת החינוך, שלא מלמד את הדברים האלה. עכשיו, אם אתה זוכר, אליהו לא מת, הוא עלה בשרה שמיים.
נכון!
נכון, ותיאור אליהו דרמטי, ויהי הם ההולכים, הלוך ודבר, והנה רכב אש, וסוסי אש. ויפעין אותו, יש לו חיבה לאש, כמו שאתה שם לב, והפריד מבין שניהם, ואל אליהו בסערה, שמיימה, ואלישה רואה והוא מצעק, אבי אבי, רכב ישראל ופרשיו, ולא ראה הוא עוד, ויחזיק בבגדיו ויקראים לשניים קראים. עכשיו, אם יש אליהו על השמיים, אז בסוף יש רק מקום אחד שבעד החשבון, דיברנו על זה, גן עדן. עכשיו, שימו שכבר במקרא, בספר מלאכי, זה, הוא נביא מראשית ימי בית שני, הספר החותם את קובץ תרי עשר, ואת חלק הנביאים בכלל, שים לב איזה תפקיד יש לאליהו. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בו יום, יום אדוני הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, פן אבו והקיתי את הארץ חרם. דודו, כשם שהחצב מבשר את בו הסתיו, כך אליהו, פה מכונה אליהו, מבשר את בו יום אדוני הגדול והנורא. עכשיו, ספר מלאכי נתן את האות, ופה מבול של תפקידים ואפיונים לאליהו שעטף את מסורת ישראל. הוא זכה לבקר, כזאת זוכר, כל ברית בברית. בליל הסדר משאירים לו את כוס אליהו, הזכורה לטוב.
נכון.
ובהבדלה של מוצאי שבת הוא נזקע בכמה וכמה פיוטים. עכשיו, גם לתפיסת חז"ל, אליהו עם שובו, יפסוק בכמה סוגיות הלכתיות שאין בהן הכרעה. עכשיו, הסוגיות שלא יושבו הן עומדות. ובארמית, עומדות זה תיקום, שיתקצר לתקו. כלומר, תקו זה מצב של אי הכרעה. עכשיו, היו כאלה שמיירו לדרוש את תקו כנוטריקון או ראשי תיבות.
נכון, כן, הרבה טענות.
השביע את הקושיות ושאלות, אבל זה ממש לא, אבל אנחנו יודעים, תרומתו העיקרית בתחום היא כמובן לטובת הטוטו, אחד, ניצחון בית, שתיים, ניצחון חוט או איקס, זה תקו. עכשיו, שים לב, וככה, בתהליך באמת מרתק, הוא הפך מרוצח המונים, צמא דם לסבא חביב, המושיעת ישראל. עכשיו, ללא כל ספק, גולת הכותרת של, ובזה נסיים דודו, של פעולותיו למען נזקקי ישראל, הוא הניקוי המהיר והאלגנטי של סנדת השבת של חנלה. בעצם אליהו הוא אבי הניקוי היבש.
אז גם עסק בניקוי יבש וגם ברצח של המונים?
כן, הבן אדם הוא רב פעלים.
תקשיב לי, הצלחת לטלטל אותי, וואו, אוקיי, טוב. הנה למדנו על אליהו הנביא, ואולי באמת נזכרנו במה שהיינו צריכים ללמוד. בעבר דמות מאוד מורכבת, זה אנדרסטייטמנט כמובן, ביחס לעובדה שהוא שרף חיילים שלנו, ורצח נביאי בעל וכולי. וואו, זה היה מרתק, תודה רבה לך. שדרן העסקי דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, דוקטור אילנה בקסיס, חומריו של אילן נמצאים באילן-abc.co.il. תודה רבה לך.
תודה לך ולמאזינים.
מציל עם ספידו חסקה ובינה מלאכותית. לראשונה בישראל טכנולוגיה חדשנית המבוססת על בינה מלאכותית ועיבוד תמונה. פרי פיתוח ישראלי תסייע למנוע מקרי טביעה בים ותוצב בגן הלאומי חוף פלמחים. המערכת פותחה על ידי סטודנטים וסטודנטיות מאוניברסיטת בן גוריון, ואחד המפתחים נמצא איתנו על הקו. שלום למייסד סייטביט, תלמיד מחקר במחלקה למנהל עסקים באוניברסיטת בן גוריון, אדם ביסמוט.
שלום, שלום, דודו.
טוב, אנחנו שמחים לדבר איתך וללמוד על המערכת שפיתחתם. מהי אותה מערכת מבוססת על בינה מלאכותית שאולי תחליף את המבט עם המשקפת של המציל?
אז אנחנו מקווים שהיא לא תחליף, כי בסופו של דבר באמת אין על החלטה אנושית. החלטה אנושית זה מה שאנחנו רוצים להביא, שהמצילים בסופו של דבר יקבלו את ההתראות וידעו להגיב לאותן התראות. אז מה זה המערכת? אז אנחנו מפתחים מערכת עזר לשירותי הצלה, כמו שאמרת, מבוססת על בינה מלאכותית, שהמטרה שלה למנוע טביעות ולהתריע מפני סכנות באתרי הרחצה. מה זה אומר? זאת אומרת שהמערכת סורקת בעזרת מצלמות את השטח ומדווחת למוניטור בסוכת המציל על מה שמתרחש ברחבי החוף, וזה יכול להתריע לו על מגוון רחב של סכנות, כגון ילד נכנס למים לבד, אדם שנקרא לזרם סחף, גובה גלים מסוכן באזור רחצה מסוים של החוף, ובאמת להרחיב את גבול היכולת של המציל למקומות שעד היום הוא היה מגיב במקרה הצורך שהיו אנשים קוראים לו בחוף, שהוא יכול לראות את זה מבעוד מועד ולקבל חיזוי לזה, וככה באמת למנוע את המקרה או הסכנה הבא, ולנהל בצורה יותר טובה את חוף הרחצה.
נשמע ממש מתבקש, כי הרי באמת מציל בדרך כלל ניזון ממה שהוא רואה באמצעות משקפת, או מה שהוא שומע, או קריאות של הצילו וכו'. והנה מערכת שנשמע משהו שמזכיר מעט מקם, אבל משוכלל הרבה יותר. זאת אומרת, זה לא רק משהו שמזהה עצמים, אלא ממש שיודע להחליט מה רמת הסכנה שהם נמצאים, נכון?
זה לא ספק, כן. זה יודע לחבר באמת בין מספר מצבים, שמציל, אם נגיד היו מצילים לאורך כל החוף, כנראה שהם היו מזהים את אותם דברים. אבל בגלל שבאמת אי אפשר למקם כל כך הרבה מצילים, ובסופו של דבר גם צריך להיות באיזה עמדה מאוד גבוהה, המערכת שלנו מאפשרת לחזות את אותם מצבים מבעוד מועד, ולהתריע לאותו מציל, ולהגיד לו, תסתכל בפינה הדרומית, יש מישהו שנסחף כבר לעומק, כדאי אולי לבדוק מה קורה איתו באותו רגע. יכול להיות שזה באמת, אתה יודע, שזה בסופו של דבר המציל ירים את המשקפת ויקבל החלטה שהמצב בסדר, אבל זה ממש כמו לדוגמה כיפת ברזל, שבסופו של דבר יש מישהו שנותן את ההחלטה האחרונה, איזה בן אדם שיודע אם היא תפעל או לא תפעל. והמטרה היא באמת לתת לו את כל ההתראות מסביב, וככל שהמערכת עובדת יותר, היא באמת גם לומדת יותר. היא גם משתפרת ומדייקת את עצמה.
וואו, טוב, אני משער שיש מאזינים ומאזינות שאומרים לעצמם, למה צריך להשקיע כל כך הרבה טכנולוגיה בסך הכל בסיוע למצילים? אז זו מחשבה שעוברת בראש. אז חשוב להזכיר שרק בקיץ האחרון, עונת הרחצה גבתה מחיר של 46 קורבנות, 46 אנשים מתו מטביעה בישראל, שזה המון. מערכת כזאת תוכל לסייע באמת להילחם באותם רגעים קריטיים שבהם המציל לא מודע למה שקורה. שוב, כי הוא באמת אחראי לעתים על שטח גדול, על נפח.
עשרות אלפים.
כן.
עשרות אלפים. וזה רק אנשים שבאמת מתו כתוצאה טרגית מטביעה.
נכון.
על כל תובע אחד יש בערך עוד 100-111 חילוצים שנעשים באותו אתר הרחצה. אז אומר ש... כן, זה אומר עכשיו, יש איזה ספקטרום רחב, וזה אומר שיש אנשים שבאמת יוצאים עם נזק קל, ועד כאלה, נזק קל הזה מדבר על טראומה, עד לנזק בלתי הפיך. שזה המטרה שלנו באמת גם למקרים האלה, לא למנוע רק את המוות, אבל למנוע את הסכנה הבא, את הפגיעה הבא.
עכשיו, איך הגעת באמת דווקא לעסוק בפיצוח הסיטואציה הזו? למה דווקא ים?
זה קצת סיפור, לא יודע איך להגדיר אותו, אבל חברה שלי ואני היינו באיזה, בחוף, ששבוע לפני שהיינו שם, אז היה מקרה טביעה. ואני זוכר שהסתכלתי על המצילים, ואמרתי, אני לא מצליח להבין איך אנחנו בשנת, אז היה 2019, אז איך ב-2019 שאנחנו יכולים לעשות דברים כל כך מתוחכמים, עם בינה מלאכותית, ועדיין במקום שיש כל כך הרבה סכנה ורק האוכלוסייה גדלה, עדיין אין איזה כלי שיכול לעזור לאותם גורמים.
באמת מעניין שיש עדיין נישות של לואו-טק בחיים שלנו, עדיין, עם כל הטכנולוגיה והטלפונים וכו'. אתה צודק לגמרי שהנה, עלית על נישה באמת, שהיא נטולת טכנולוגיה עד שאתם נכנסתם לתמונה, ובאמת אולי תוכלו לשפר את, את הסיכויים של אנשים רבים שעשויים לטבוע כמובן בים. וואו.
אז כן, אז באמת יש לנו דרך ארוכה לפנינו. התחלנו עכשיו לפני שבוע פיילוט בחוף פלמחים, ששם המערכת הראשונה שהוצבה בארץ, ואנחנו המטרה שלנו להפוך את זה לחוף החכם הראשון, ממש כפיילוט עולמי, שגם חברות וגופים מחול יוכלו לראות את החוף הזה כדוגמה לחוף יכול להיות, יכול להביא את הקדמה אליו. להפוך ממש כמו שיש היום את המושג ערים חכמות, אז אנחנו המטרה שלנו להפוך את זה לחופים חכמים.
שמה, זה נשמע מרתק. בסופו של דבר, אבל לא נחליף את אותם אנשים שזופים יתר על המידה עם ספידו שבדרך כלל נמצאים בסוכת המציל וכולי, פה ושם מגיחים החוצה. הכוונה היא לא להחליף אותם ברובוטים, אלא לסייע להם באיתור מקרי סכנה.
לתת להם עוד זוגות עיניים, בדיוק.
וואו, טוב, זה מרתק ואנחנו מאחלים לך בהצלחה. אתה רוצה להוסיף משהו? בבקשה.
לא, הכל בסדר, רק תודה רבה על ההזדמנות.
בשמחה, אתה מוזמן להודות לעורך התוכנית, רז רסום, תודה רבה לך. אדם ביסמוט, מייסד סיידביט ותלמיד מחקר במחלקה למינהל עסקים באוניברסיטת בן גוריון, תודה. והיום במסגרת פינת הספרות שלנו אנחנו רוצים לדבר על שירה מודרנית. מיד נבין מה מגדיר שירה מודרנית, מלבד העובדה שהיא ודאי נכתבה בשנים האחרונות, וכאן ננסה להתמודד עם השאלה הפרובוקטיבית, למה בכלל צריך לקרוא אותה. שלום לשרי שביט, סופרת, משוררת וחלק מאיתנו, שלום לך.
אהלן, מה נשמע דודו?
מה היא שירה מודרנית? קודם כל תודה רבה ובכיף. מה היא שירה מודרנית? מה מגדיר שירה כמודרנית?
אמרת את זה יפה בעצמך, שירה מודרנית זה שירה שנכתבה בעידן המודרנה, דהיינו 150 שנה האחרונות. מכיוון שכן אנחנו לא בדיוק בשיעור ספרות, אני לא רוצה להיכנס לדקדקויות של ההגדרה, אלא לדבר על שירה יותר פשוטה, כלומר שירה שנכתבת ממש עכשיו, בימים אלו, שירה עברית עכשווית.
אנחנו מקשיבים, אז למה, עולה בשאלה מדוע לצרוך את הדבר הזה, למה לא?
קודם כל, שירה, בניגוד לפרוזה, אם אנחנו מסתכלים ככה על מאות השנים האחרונות, במבחן הזמן היא, יש לה יותר אורך נשימה ואורך חיים. מה זאת אומרת? ספר טוב שקראת, אחרי שנה, שנתיים, שלוש, חמש, אלא אם כן הוא נכס צון ברזל בתרבות שלנו, לרוב לא תראה אותו נגיד בחנויות הספרים, כי בתצוגה תמיד יהיו ספרים חדשים, לא ממש יהיה סביבו שיח, והספר ייעלם מהתודעה.
Okay.
ואילו שירה, בייחוד בעידן של הרשתות החברתיות, יש לה פתאום חיים משלה. גם שירים מלפני 5, 10 ו-20 שנה בפוסט אחד בפייסבוק, או אפילו באינסטגרם, אם זה שיר קצר ואפשר לצלם אותו ולהעלות, פתאום זוכה לתעודה רחבה.
באמת שזה באמת מעניין מה הרשתות החברתיות עשו לתחום השירה. זה לא משהו שמחק או טלטל את כל התחום הזה?
קודם כל, זה
דווקא ההפך.
טוב.
כן, מעניין.
הם עשו נפלא. הכל התחיל למעשה, אני חושבת, ברועי חסן, מיודענו,
כן.
שהוא משורר וגם סופר, איש תרבות ורוח, שהתחיל את דרכו בתוך קבוצת ארס פואטיקה, שמטרתם הייתה לכתוב שירה שמייצגת את הדור השלישי למזרחים בישראל, כלומר להביע קול שאולי היה מושתק לפני כן בתחום הספרות והתרבות בכלל, והוא היה כותב שירים על החיים שלו, על השיקון שהוא גדל בו, על ההורים שלו, על סבא וסבתא שלו, על העדה שלו, גם שירי אהבה לאשתו, והוא התחיל להעלות אותם לרשת, לפייסבוק, ולכן זה לא ממש עשו את זה, כלומר משוררים היו מכנסים את שירתם, שורים עכשוויים אני מתכוונת, בספרי שירה, הולכים לערבי שירה, לפסטיבלי שירה, מקריאים את השירה שלהם בכל מיני הקשרים, אבל לא ככה זורקים אותה, אתה יודע, לתוך איזה פיד מלא באנשים ולייקים ותגובות.
מעניין, וואו.
וכמוהו התחילו לעשות רבים. זה פתח איזה טרנד מבורך שפתאום המון אנשים ברגע אחד נחשפים לשירה שנכתבת עכשיו. כמובן, כמו כל דבר שיש לו ריבוי, אתה יכול מיד לזהות שיר שהוא באמת מזדהר ומזדקק החוצה מתוך נכון. הריבוי, או אבל... סתם אנשים שכותבים.
אבל את צודקת שגם באינסטגרם, שאפילו זו פלטפורמה שאמורה להיות יותר ויזואלית, אני נתקל בהרבה אנשים שכותבים סוג של שירה, והרבה מאוד אנשים צורכים את העניין הזה. זאת אומרת שכנראה כן יש לנו צורך בשירה. סליחה שאני מפקפק בכלל.
יש לנו צורך רגשי בשירה. כן, מעניין. שיר הוא, סלח לי על הדימוי השחוק, אבל הוא כמו חץ ללב. כלומר, אם הוא כתוב טוב, הפתיח שלו, האמצע שלו והסגיר שלו, בדיוק באורך שאתה קורא אותו, שלוקח לך לקרוא שיר גג 20 שניות, אתה חווה חוויה רגשית אמיתית כל עוד השיר טוב ומדבר אליך. והדבר הזה הוא כרגע בעצם מופץ בחינם. אתה יודע, אתה פשוט צריך להיכנס...
כן, לגבי המודל הכלכלי, באמת כל הרשתות החברתיות טלטלו את כל עולם האומנות, כי באמת אנחנו עובדים בחינם.
אבל אני חושבת שלשירה זה עשה טוב.
מעניין.
היא יצאה מהשיקון הקטן שלה והפכה להיות נחלת הכלל, שוב. וככה, בהקשר של עומד במבחן הזמן, אפשר לתת מקום לשירים שהם באמת נכתבו ופורסמו לפני הרבה שנים. אני, כשאני אדם שוחר ספרות ושירה, הרחבתי את צריכת השירה שלי ואת הידע שלי לגבי שירה רק מייחסות לעוד ועוד תכני, והנה שתי משוררות שנחשפתי עליהן באמת ברשת,
כן.
שלאחרונה הוציאו ספרים. אם בתחילת השיחה דיברנו על שירה מודרנית, זו שירה שהיא מאוד מודרנית, כי היא באמת משוחררת מכל קבילות של חרוזים, בתים, משקל, דברים שהיו שייכים לשירה מוקדמת יותר, שירה מאוד חופשית, אבל מעבר לכך היא גם שירה שיש בה תעוזה. והמשוררת הראשונה שאני רוצה שנקרא שיר שלה היום, קוראים לה סיגל נאור פרלמן. היא גם מורה לספרות בתיכון, היא גם דוקטור לספרות שכתבה עבודה שלמה על משורר נשכח בשם נוח שטרן, כך ששירה היא ממש בדמה. ולספר שלה קוראים מחלוטה, אוקיי? שזה סוג של שם, ספק ערבי, ספק זר. והיא כותבת בהכללה גסה על איך היא רואה מנקודת מבטה את קור ההיתוך של החברה הישראלית בשנת 2020. וזו הכללה גסה, כלומר אפשר לנתח את השירה שלה בכלים הרבה יותר עמוקים, אבל רק בשביל כמה דקות שיש לנו, תקשיב למשל לשיר הזה.
בבקשה.
קוראים לו בכיתה. בכל כיתה, להזהרה, תלויות על הקיר להרתעה, הולוגרמות. של הרועים הקשוחים, הנשיא, ראש הממשלה, שרת המשפטים, שר החינוך והרמטכ"ל. פקל. כבשה שזזה ימינה או שמאלה, מובלת מיד לשחיטה.
וואה!
אז היא כותבת לנו כאן שיר מטריס, שיר שמעודד חשיבה ביקורתית, שיר על איך נראים המנהיגים בתוך מרחב של כיתה.
אוקיי.
אז זה דבר אחד, ושיר נוסף, שמדבר יותר על הקשר אולי בין מעמד האישה לספרות נגיד, קוראים לו כובע חום. הנשים מפטפטות על כל מה שיכול לבוא לתוך הפה. הוגיה מהבופה או סמלה מהערכון או מקור היקום של קורבה במוזיאון דאורסי, אחת מהם הייתה שם בקיץ שעבר עם הבעל שעבר. מה דעתכן בנות על החייל היורה? יכול היה להיות הבן שלי, שלך, שלה. קראתן את גרוסמן האחרון? קרים מרוקאים מונחים על הספה כמאורחים בסלון, משיכים על הדלת. מי זה בא? הווה נקרא. לא הבנתי אף פעם שירה, אבל את הגנון אנחנו אוהבות המון. עוד מהתיכון. אנחנו רואים קשר של אישה ששולחת אולי את הילד שלה מתישהו לצבא, וברקע יש את כל התרבות והספרות הישראלית, ויש כאן הרבה אירוניה והרבה העזה ותעוזה. אפשר להסכים או לא להסכים עם התכנים, אבל...
כן, האמת שמעניין. גם השיר הראשון כמובן מיד טלטל אותי וכולי, אבל כשניסיתי טיפה לחשוב לעומק על הרמה המטאפורית וכולי, ניסיתי להשתמש בכלים שאולי רכשתי בבית ספר כדי לנתח, להבין באמת, אז זה באמת מעורר מחשבה. כמובן שוב, תלוי באיזה רובד אתה קולט את המסר וכו', אבל אין ספק שאלה טקסטים שמעניין להתמודד איתם.
נכון, גם אתה יודע, שירה, בגלל שהיא קצרה, והנה, אנחנו יכולים עכשיו לקרוא שיר אחד, זה ייקח לנו, כפי שאמרת,
קצרה זה טוב, זו הבעיה.
ולדבר עליו, המסר הוא, כלומר, המסרים שבשיר הם מאוד חזקים, תחשוב, הקדשנו לו בדיוק 10 שניות,
נכון,
ואנחנו
נכון,
יכולים
נכון.
לדבר עכשיו על החברה הישראלית, זה רגע כזה.
לגמרי.
והספר השני שרציתי ככה לתת לו מקום, הוא שונה לחלוטין, כתבה את הספר משוררת בשם המדהים, תקבל דודו, כזה שם עוד לא שמעת, קוראים לה בקול סרלואי, זה השם שלה, בקול זה שם תנכי, ולספר קוראים מפחדך בשרי. היא בעצם כותבת, היא באה מהרקע הדתי, אותה משוררת, היא מאוד אינטלקטואלית וככה, בן אדם שבאמת משכמו ומעלה בהקשר לידע השירי שלה. והיא כותבת מחזור תפילה, ראשון אגב שנכתב באומנות, בספרות, על ידי אישה, לאבא שלה, ומתארת את מערכת היחסים ביניהם בזמן שהוא כבר מבוגר, חולה, והיא מטפלת בו. וזה פשוט שירים שמצד אחד כתובים בלשון הכתובים, כלומר כמו תפילה, כך שלוקח לך אולי רגע להיכנס אליהם כקורא חילוני שפחות חשוף לתכנים האלו, ומצד שני הם כל כך חזקים ועדינים ועוצמתיים, שהשילוב הזה בין תפילה...
אז אם תוכלי רק לחזור שוב על שמה ועל שם...
שמה המדהים, שמה בקול סרלואי, ושם הספר מפחדך בשרי, שזה בעצם טוב, אולי קשר.
סקרנת לגמרי, אנחנו, אולי באמת נקדיש פינה לשירים שלה, זה באמת מאוד מסקרן, אבל לגמרי הוכחת את הנקודה בעיניי לפחות, שלא רק שיש מקום לשירה, זה אפילו מתאים בול לחוסר הסבלנות הכללי של כולנו, והעובדה שאנחנו עוברים על פיד, קוראים כמה שורות ועוברים הלאה, וזה באמת מתאים לעולם החדש, לעולם הרשתות החברתיות. אנחנו נסתפק בדברים האלה, תודה רבה לך, הסופרת והמשוררת שרי שבי, תודה לך.
להתראות.
ובמסגרת פינת גיבורי העל שלנו, על גיבורי העל ועל קומיקס בכלל, אנחנו רוצים לדבר על הקשר בין גיבורי העל למערכת המשפט. הדברים הם כמובן ברוח משפטו של ראש הממשלה שנפתח השבוע. בואו נראה אם ההקבלה היא לעולם גיבורי העל מתאימה. גיבור העל, ראש ממשלה, מערכת משפט וכו'. שלום לאיש הקומיקס של ישראל, אורי פינק.
היי, בוקר טוב, בוקר טוב. באמת לא חשבתי על באמת...
זהו, אפשר כמובן להקביל את עניין המשפט, אבל זה אומר שאנחנו מקבילים את ראש הממשלה לגיבור על. מעניין.
טוב, האמת שהם לא תמיד יצאו זכאים במשפטים שלהם.
מעניין, אבל יש, כן, הם עמדו למשפט?
כן, הם כל הזמן עמדים למשפט. זאת אומרת, יש... א', יש שאלה, כן? האם בכלל להיות גיבור על זה חוקי? כן, האם להיות גיבור על, האם אתה מחר תלבש איזושהי מסכה?
שאלה טובה.
תתרוצץ מרחובות ותרביץ לאנשים, זה חוקי. זה לא כל כך ברור.
נכון, כי זה לא באמת, אנחנו יודעים שהאלימות היא כוח שיש למדינה באמצעות, שפועלת באמצעות המשטרה וכו'. אבל אם אתה מחליט לקחת את החוק לידיים עם מסכה וגלימה, זה בעייתי, נכון?
בארץ, באמריקה יש דבר כזה, קוראים לזה citizen arrest. כן, יש citizen arrest. אתה יכול... כן, כאזרח לעצור מישהו על משהו בארץ, אני לא חושב שזה קיים.
מלימודי משפטים באוניברסיטה, אני יכול לומר לך שיש מה שנקרא עיכוב אזרחי, לא מעצר, אין סמכות מעצר לאזרחים, אבל יש סוג של עיכוב במקרים מאוד מסוימים, ואם אני טועה, אתם מוזמנים כמובן לתקן אותי, אבל זה מה שאני זוכר מלימודי המשפטים, אבל שוב, זה מקרה מאוד נדיר.
בסדר, אז זאת אומרת, הגיבור על הישראלי זה המעכב, זה יהיה השם
שלו. ממש, בדיוק, בדיוק.
מעכב. זה ממש יהיה, זה טוב. זה יכול להיות מעניין, האמת זה יכול להיות מעניין.
אבל אתה כן אומר שהם מתמודדים עם מערכת המשפט במקום שבו הם פועלים.
כן, כל הזמן, כל הזמן. זאת אומרת, מדי פעם, באמת שאפילו בסרטים האחרונים, כן, בסרטים יש את החוק, הוציאו כי היה בלגן גדול הרי שהם עשו, במרקוביה, והנוקמים. הנוקמים, הסרט הנוקמים, שזה המון אנשים ראו אותו, הם עשו איזה נזק נוראי, ואז הוציאו איזה חוק כזה, והיה הרי מלחמה בין קפטן אמריקה לאיירון מן, שהכל היה במסגרת דברים חוקיים. זה היה ממש מאבק משפטי מסוים בתוך העולם הזה של גיבורי העל. אבל כאילו יש, כן, סופרמן עמד למשפט, כל הזמן, בטמן, יש המון דברים כאלה. יש גם דמויות שהם עורכי דין, הרי, אתה יודע, יש דמויות שהם עורכי דין.
די.
זה דמויות בולטות מאוד, כן? יש הדמות הכי מפורסמת, ואחת הדמויות האהובות עליי ביותר, זה בחור שקוראים לו דרדביל, שיש עליו גם סדרה בנטפליקס, מי שרוצה עכשיו, כן, יש בנטפליקס. והוא בעצם עורך דין, והוא עיוור, אתה מבין, הקטע שהוא...
עורך דין, עיוור וגיבור על!
כן, ואתה יודע למה הוא עיוור, כי הצדק הוא עיוור, אתה יודע, זה...
טוב, לא צריכים ללכת פיזית לדבר, אבל אוקיי.
אבל יש לו חושים מחודדים, כן, שהוא קיבל בזכות איזה...
וואו.
מבחנה רדיו-אקטיבית שנפלה לו על הראש או משהו כזה, והוא, כן, אז הוא באמת גיבור על, והוא באמת מבלה הרבה זמן בבתי משפט וזה, וגם הוא נלחם על הזכות שלו, הוא ממש המון בבתי משפט, נלחם על הזכות שלו לשמור על הזהות הסודית. כן, היה איזה סיפור בקומיקס, בטלוויזיה זה פחות עדיין, אבל שהוא נלחם על הזכות שלו לשמור על הזהות הסודית שלו. גם כאילו כל הקטע של דיבורי עליכם יכולים להעיד בית משפט עם מסכה.
שאלה מצוינת, נכון? כן.
הרבה סוגיות שדנים בהם.
אבל זה מעניין שבאמת זה לא פסח על עולם הקומיקס, המפגש שלהם עם מערכת המשפט.
לא, להפך, תשמע. בוא נגיד לך, אני אספר לך על דמות אחרת.
כן.
דמות אחרת שהיא קוראים לה, זו דמות שעדיין לא מוכרת בארץ, היא תהיה מוכרת עוד כמה חודשים, שהסדרה שלה בדיסני צ'אנל תצא, סדרה מצולמת, קוראים לה שי-הלק. אתה מכיר את ההלק הירוק?
ודאי, הענק הירוק.
בדיוק. אז יש לו בדודה, שקוראים לה הענקית הירוקה, שי-הלק, היא פחות כזאת במפלצת, היא יותר בחורה כזאת בריאה והכל, וחזקה, גבוהה, ירוקה. היא באמת בדודה של ברוס בנר, שזה האיש שהופך לענק הירוק, והיא קיבלה, נהפכה לענקית הירוקה, שהיא הייתה עורכת דין, ואז ירו בה, באחד המסגרת, איזה משפט שעשה, ירו בה, אחד הפושעים, ואז היא הייתה תחבל עירוי דם, והיא קיבלה עירוי דם מבן דודה אהוב ברוס, ובכך היא הפכה לשי-הלק, כן? ואז שי-הלק היא באמת דמות שהיא עורכת דין, והיא באמת נוצרה לפני המון שנים, והיא באמת גם עובדת כעורכת דין, היא המומחית לענייני גיבורי על בעולם של מרוול, היא המומחית לענייני גיבורי על.
אחלה נישה, כן, למה לא?
כן, אחלה נישה, אין מה להגיד, אין לה זה. אבל מה שעוד יותר נחמד אצלה, זאת אומרת, היא בעצם גיבורה שהומצאה על ידי עורכי דין. זה מה ש... יש לה גם קשר אחר לעריכת דין, כי מה שקרה, היא הומצאה בשנות ה-70. שבשנות ה-70, אם אתה זוכר, אתה בטח זוכר, אתה בדור שלי, האם אתה זוכר את סטיב אוסטין?
מיד די-ג'יי מקלר ימצא לנו את הפתיח של סטיב אוסטין, אני מטריח אותו, תן לי להטריח אותו. רק כדי לראות את פרצופו המוטרח.
רק שנייה, זה הולך, סטיב אוסטין, אסטרונאוט, a man barely alive.
A man barely alive. Gentlemen, we have the technology. רגע, מיד נשמע את זה. הנה, יש לך את זה. אין מצב, אחרי 3 שנים. אין מצב, יש לך את זה. הנה, הוא מיד ימצא את זה. אז רגע, בוא תשלים את הנקודה על זה, סטיב אוסטין, והנה הוא מוצא.
סטיב אוסטין היה פופולרי ברמות. עכשיו, מה שקרה, שבארץ פחות מוציאו סדרת המשך, שקורא לה The Bionic Woman. לא יודע אם זה הגיע לארץ בכלל, האישה הביונית.
מעניין, אוקיי, זה מוכר לי, אוקיי.
עכשיו, מה שקרה, שעוד סדרה שאתה פופולרית מאוד באותה תקופה, זה היה הענק הירוק, היה סדרת טלוויזיה הענק הירוק, עם ביל ביקסבי ולופי רינגו, סדרה די כזה פח, אבל סדרה שמאוד מאוד הצליחה, על הענק הירוק. אז העורכי דין של מרוול אמרו, איי, שימו לב, יש לנו סדרה פופולרית בטלוויזיה, הענק הירוק. מה שעכשיו יותר מצליח מסטיב אוסטין, זה האישה הביונית. אנחנו מהר, בגלל שהם יתפסו לנו את זה.
כן, טוב, הבנתי, אוקיי, כן, טוב.
זה המקבילה הנשית של זה, ומהר הם פנו לסטן לי, אמרו, יאללה, תמציא לנו מהר איזה דמות של אישה הענק הירוק, שלנו יהיה את הזכויות, שהם לא ימציאו את זה, החבר'ה שעושים את רופאים, שהם לא ימציאו את הענקית הירוקה, וככה היא נולדה, ככה היא נוצרה, אז היא באמת, היא ממש נולדה בחדר, כאילו,
וואו, אנחנו, הנה, גם בזכותך גם חשפנו את האמת, שככל הנראה הפתיח של סטיב אוסטין לא נדגם כאן למערכת, ואנחנו מיד נתקן את המעוות, אגב, שנקרא גם האיש השווה 6 מיליונים במקור, ובגלל האסוציאציות השואתיות, שינו את זה בישראל לאיש השווה מיליונים, הורידו את 6 מיליונים, הנה, מצאנו, זה קיים! אז אנחנו נסיים עם ההזנה לפתיח של האיש השווה מיליונים, סטיב אוסטין, תודה לך, אורי פינקס, איש הקומיק של ישראל, תודה לך, בואו נשמע.
יאללה, ביי ביי.
הפתיח של האיש השווה מיליון עם סטיב אוסטין. מיד נגיע לקטע המוסיקלי ואז נעבור הלאה. הנה הוא משוגר ומתרסק.
Thank you. קצרה. עלינו על כתפינו, ראשינו עטורים, מקצות הארץ.
את פינת הלשון שלנו נקדיש השבוע לחג שבועות. שלום לאישה שהיא אתנה של חיינו, לפחות ברמה הלשונית, לשונאית הבית שלנו, דוקטור סמדר כהן, שלום.
בוקר טוב, דודו, חג שמח, איזה הפתעה משמחת, ישר עלה לי חיוך יפה על הפנים.
זהו, את נשמעת שמחה, אני מקנה.
כן, כי חג השבועות בפתח.
האמת שזה חג אהוב, אני מוכרח להודות שהוא חג אסוציאציות חיוביות תמיד, יש בו משהו כיפי.
בעוד מעט, כשבנך היקר ילך לגן, ואתה תכין לו את הצ'נל לביקורים, אז אתה עוד יותר תאהב את החג הזה.
האמת שיש משהו בזה שגידול ילדים גורם לנו להיזכר באמת בכל המנהגים האלה שבתקופות מאוחרות יותר בחיים אנחנו אומרים, יאללה, מה הקשר עכשיו, תנה וזה, אבל הנה, זה חוזר, צודקת.
נכון, אז הנה, אז אם כבר דיברנו על תנה וביקורים וגם השמעת לנו את שיר הבאת הביקורים, אז אולי נתחיל מביקורים.
בבקשה.
כי באמת מה שאולי מאפיין את החג הזה, שאחד השמות שלו הוא חג הביקורים. יש, לשבועות יש כמה וכמה שמות, אם נספיק נגיד כמה מילים עליהם, אבל אולי נדבר על הביקורים, כי באמת יש עניין מאוד, יש שאלה של מה זה ביקורים. מה זה ביקורים? מה אנחנו יודעים על ביקורים? על מה גידלו אותנו?
שזה הדבר הראשון ש... בכל תחום.
נכון.
סרט ביקורים וכו'.
וממה זה נובע, או כלומר, ממה זה מתחיל, מה המילים הקרובות שאנחנו יכולים לדמיין לעצמנו?
בכור, בכורה?
נכון, אז בדיוק, אז זה באמת בא מהשורש בית כפרה, שהמשמעות המקורית שלו, או הפועל הבקיר או ביקר, זה פירושו להקדים ולהבשיל או להוציא פרי, ואנחנו כמובן, ואנחנו מוצאים אותו כבר במקרא, אנחנו מוצאים במקרא, לא יוכל לבקר את בן האהובה על בן השנואה, אתה זוכר את זה?
לא.
בספר דברים. יש ככה כל מיני חוקים וכללים שנותן האל לאנשים, ואומר שיש איזו אמירה כזאת שתמיד הבן הבכור הוא הבן האהוב. אז יש כאן אמירה שלא, לא תוכל לבקר את הבן הבכור, לא תוכל לבקר את הבן של האהובה, האהובה בדרך כלל, אתה אוהב אותה יותר, אבל הבכור צריך לאהוב אותו, או צריך, יש לו מעמד יותר גבוה, גם אם הוא בן הצנועה ולא בן האהובה. ויש לנו גם ביקורים במשמעות של תבועה, ואולי נגיד, קודם כל, מה זה בכלל הביקורים האלה? אנחנו התרגלנו שכשמדברים על ביקורים, זה בעצם אומר שמביאים את כל הפירות הראשונים המבקירים, נכון. את הפירות שבשלו ראשונים, שמים אותם בתנה, מביאים אותם לבית הספר. יש אפילו במסורת אנשים שמקפידים שעל שולחן חג השבועות יהיה איזשהו פרי שאוכלים אותו בפעם הראשונה בעונתו בשנה הזאת. אבל, אומר, מצאתי דבר נורא יפה לכבוד הפינה הזאת, ממש התרגשתי, אולי גם אתה תתרגש, מצאתי שבשנת 1974 הייתה בכל ישראל שיחה, כמו שקראו לה אז, אנחנו קוראים לזה היום תוכנית, הייתה שיחה שכתב אבא בן דוד, היועץ הלשון המיתולוגי של הרדיו, מי שהקים את תחום יועץ הלשון בעצם בינינו, ואבא בן דוד שם בפי שלושה מאנשי הרדיו, יש בהם שאתה מכיר, למשל אריה גולן ודן כנר, שם בפיהם טקסט שמסביר מהם הביקורים האלה. ואחד הדברים היפים שהוא אומר, זה ראשית שביקורים, אנחנו יודעים שבמשנה למשל, במשנה במסכת ביקורים, כתוב אין מביאים ביקורים חוץ משבעת המינים. כלומר, לא כל פרי יכול כאן למלא את התפקיד הזה, אלא רק מה שנמצא בשבעת המינים. אבל מתי מביאים את הביקורים? מתחילים להביא אותם ביום חג השבועות, ועד חג הסוכות. בעצם, יום חג השבועות, שהוא היום החמישים לעומר, שבו מסתיימים שבעה שבועות של העומר, מפסח ועד שבועות, ולכן גם קוראים לו חג השבועות בעצם. ביום הזה נפתחת עונת הביקורים בעצם. הביקורים הוא לא יום אחד, הוא לא חג אחד, אלא הוא בעצם תקופה של ביקורים, שמביאים אותם במשך כמה שבועות עד לחג הסוכות. הביקורים הנחשבים כביקורים הם שבעת המינים, על פי הסדר שבתורה, ארץ חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, ארץ זית, שמן, כן? הוא דבש. דבש זה כנראה דבש תמרים, כלומר גם תמרים נחשבים לשבעת המינים.
אה, לא ידעתי שזה דבש תמרים. אוקיי.
כאילו סילן, בעצם בעברית סילן, כן? בעברית ימינו, לזה הכוונה.
טוב, אנחנו, בבקשה, בואי אשלים את הנקודה, כי אנחנו חצי דקה לפני סיום התוכנית, בבקשה.
טוב, אז רק נגיד דבר אחד, שדבר יפה לשים לב אליו, זה שכפי שזה נראה כאן בסדר הזה, בעצם בחג השבועות, אף אחד מהפירות האלה לא באמת מבקיר או לא יבקיר באותם הימים, אלא רק החיטה, ביקורי קציר חיטים, גם בשירים שאנחנו מכירים, מביאים ביקורי קציר חיטים, כלומר זה הרגע שבו מבקירה החיטה, כלומר אפשר כבר להתחיל ולהשתמש בה. כל יתר הפירות כנראה מבשילים ומבקירים אחר כך, זה היום שכתוב בו במשנה שהם נידונים ביום הזה, על, על הפירות, אם הם יבשילו טוב, יעלו יפה או לא, ולמעשה מאחרי חג השבועות מתחילה עונת הביקורים ממש של הפירות האמיתיים ש... זאת תקופת
ההבשלה. טוב, תודה רבה לך, דוקטור סמדר כהן. להתראות. כאן תרבות.